slave, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי. יום שישי ג' במנחם אב, ערב שבת קודש, פרשת דברים, שבת חזון תשין פי, מסכת שבת, דפים קופמם וקופמם א'. רדיו כל חי זרעי האכסניה לכל התורה והתדרים, בהם דבר השם בא אל בתיכם להניח ברכה, הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, שבת חזון, תש"פ, הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שטרח בערב שבת, בעזרת השם ובישועתו, יאכל בשבת. נזכיר פעם נוספת את דברי בעל הטורים בתחילת הפרשה. אם יהיה תלמיד חכם אחד בין 40 אלף, אין צריכים לו רומח ולא מגן, כי תלמיד חכם מגן עליהם מאויביהם. במקורו של בעל הטורים, מתנה דבי אליהו, 40 אלפים מישראל שנתקפצו יחד ויצאו למלחמה, ויש ביניהם זוג אחד של תלמידי חכמים, דומה להם כאילו אחזו מגן וטריס וחרב פיפיות בידם. לכך נאמר שהוא מסרן בידם. אחרי דברים כאלו, מיד מיד שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא יהיה דבר תקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. סדר שעתנו היפה בעזרת השם ובישועתו, פותחים עם מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות, על פי ספר החינוך. לאחר מכן, כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים בעזרת השם ובישועתו, דברים לפרשת השבוע, מדברי הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה. לאחר מכן אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. ואז נגיע לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדפינו היומיים, דפים קופמם וקופמם א', וחותמים עם שאלות לשינון וחזרה, שונה הלכות ומשנה יומית. מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מצווה קופרף ג', מצוות קורבן עולה ויורד, משורשי המצווה כבר אמרנו לאל במצוות צדי ה', כי עניין הקורבן להזכיר ולהשיב החוטא אל ליבו, בכוח הפעולה כהירה מעשה, ושיבקש מחילה לקל עלי עשוי. ויזהר על העתיד ומחוכמתו ברוך הוא וידיעתו, קלות שכל בני האיש ומיעוט הבנתם ודלות כוחם, היקל עליהם הכפרה בחטאים האלה הנזכרים להיותם כפי עושר בני אדם ועוניים, לפי שכלשלונם קרוב אצל בני אדם, שאין ספק כי חטא הלשון קרוב ותמידי יותר מחטא המעשה, וזה יספיק לך על השבועות. גם על עניין תומת מקדש וקודשיו ידוע שהכישלון מצוי בו, שעניין הטהרה קשה מאוד על כל האדם לשומרו, עד שיש לו על האדם הטהור להיזהר מהתקרב אצל בני אדם מחשש התאומה, ויעריך העניין. ניבטתי לכתוב מכמה צדדין הכישלונות המצויים בו, ואולם ידוע הוא לכל מבין. זוהי מצווה קוף חף ג' מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. וכעת את דבריו של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה על פרשתנו, פרשת השבוע, פרשת דברים. קודם למותו מכנס משה רבינו את כל עם ישראל כדי להוכיח אותם. הוא מגולל בפניהם את דרכי התנהגותם משך 40 שנות שהותם במדבר, ומוכיח אותם אחת לאחת, ולא חוסך בביטויים קשים ביותר. לא קלה היא קבלת התוכחה. אף אחד לא אוהב לשמוע תוכחה, ודאי לא כאשר היא פונה אליו ישירות. אדם אוהב לראות עצמו כמושלם או כקרוב למושלם, וכאשר מוכיחים אותו משמע כי הוא רחוק מהשלימות והוא מנסה להתכחש לכך. יתרה מזאת, אם בימינו עסקינן, הרי החברה החומרנית שמסביב מפריעה מאוד לקבלת התוכחה, מי שמקבל תוכחה בקלות, נתפס רחמנא ליצלן כחלש אופי וכרפה שכל, שמתכופף בקלות לכל רוח מצויה. כבר חכמינו חזו זאת כאשר קבעו לפני שנות 2000 כי בעקבת הדמשיכה לא תהיה תוכחה מתקבלת ויראי חטא יהיו נמאסים. אכן עצם ההסכמה להתכופף ולקבל את תוכחתו של מוכיח נחשבת כדבר קשה ביותר, גם ללא חברה כלוקלת הנותנת גיבוי למי שאינו רוצה לשמוע בכל מוכיחים, כי האדם מעצם טבעו אינו סובל הערות. גאוותו הטבעית מונעת ממנו ספיגת חיצי ביקורת. וכבר היו דברים מעולם, כבר על תקופת התנאים העיד התנא רבי טרפון, תמה אני, אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחה, אם אומר לו טול כיסה מבין שיניך, אומר לו טול קורה מבין עיניך. כאמור במסכת העירכין בדף ט' זין, שהיה מי שהוכיח להם, הם ידעו למצוא מיד פגם עוד יותר גדול במוכיח. אבל קבלת התוכחה היא הכרחית לשלימותו של האדם. בהיעדר הסכמה לקבלת תוכחה, מונע האדם את עצמו מתיקון פגמיו ומעלתו הרוחנית, והוא דומה באותה שעה לחולה הסובל ייסורים ומחובים, אבל ממען לשמוע את הצעת הרופא. מי ששונא את התוכחות חסם בפני עצמו את דרך התשובה. אחת דתו למות, מוות רוחני ללא אפשרות לחזור למותה ולשוב בתשובה. חכמינו מנו בין 48 מעלות שהתורה נקנית בהם את אהבת התוכחה, כאמור במסכת אבות פרק ו' משנה ו'. באחת משיחותיו לפני שומעי לקחו חידש מרן הגאון רב אהרון קוטלר זצ"ל חידוש נפלא במושג של קבלת תוכחה. אנחנו רגילים לראות את קבלת התוכחה כתועלת לזה המקבל אותה, תועלת רוחנית המסייעת לו לתקן את המעוות. אנחנו לא רואים את זה כמצוות עשה, שהרי את המצווה מקיים לא מקבל התוכחה אלא המוכיח. הוא זה אשר מקיים מצווה מדאורייתא, הוכח תוכיח את עמיתך. רבי אהרון קוטלר מחדש כי בעצם קבלת התוכחה מקיים מקבל התוכחה מצוות עשה כמו המוכיח. וכסיית על דבריו, הביא את שיטת החרדים המפורסמת, אשר לפיה גם ישראל המתברך מפי כהן ומכוון לקבל את ברכתו, כדבר השם מקיים בזה מצוות עשה דאורייתא. הביאור הלכה בתחילת סימן קכ"ח מביא את דבריו. התורה מצווה את הכהן לברך, אבל כיוון שברכתו תלויה בקבלתו של הישראל, נמצא ששניהם מקיימים את המצווה. וכמו בברכת כהנים, כך גם בתוכחה. גם כאן מצווה התורה להוכיח, אבל מכיוון שהתוכחה תלויה בקבלתו של המוכיח, הרי שניהם מקיימים את המצווה. נמצא שהחיוב לקבל תוכחה זה מצווה ממש, מלבד האיסור שבשנאת התוכחה. לא אחת נקלעים אנו לתוכחה שיוחסה אלינו בטעות. והמוכיח אשר רואה בנו את הכתובת לתוכחה מטיל בנו את האשמה. אנחנו יודעים כי האחרים חטאו ולא אנו, ולעיתים בידינו להוכיח זאת בראיות ברורות. אילו נינה כך, לא יהיה בזה עבירה. ובכל זאת, איש המעלה שותק ואינו מגיב, הוא אינו דוחה את תוכחתו של המוכיח, שולט בעצמו, וסופג את חיצי הביקורת, כי עצם התוכחה כשלעצמה היא ברכה. מספרים על האדמור בעל השפת אמת מגור זצ"ל, אשר כילד למד פעם בחברותה עם חברו משך לילה שלם בהתמדה גדולה. סמוך לאור הבוקר התגברה עליהם העייפות והם הלכו מעט לנוח. והשניים ישנו מספר שעות. בשעת בוקר נכנס הסבא, האדמור בעל החידושי הרים זצ"ל אל חדרו של נכדו שישן שנת ישרים. לייבל, מה יהיה איתך? ירעים הסבא בקול הבאי רווי אהבה. בשעה ארוכה הטיף הסבא מוסר לנכדו, הוכיח אותו על שעות השינה המרובות שבהם מעביר את זמנו ועל שינו משקים ללמוד תורה. הילד לייבל, מי שלימים נתפרסם כמנהיגם של אלפים ורבבות, שתק ולא הגיב. משך שעה ארוכה הקשיב לדברי המוסר הקשים שקלחו מפי הסב, והוא לא קטע את השיחה לרגע ולא נראה היה כי הוא עומד להצטדק. מדוע החרשת ולא אמרת לסבא שהיית ער במשך כל הלילה ולמדת? שאל אותו חברו שהיה שותף לאותו מעמד. וכי יוותר על שיחת מוסר, השיב לייבל מיני ובי. שמח בשומעך תוכחת כמוצא שלל רב, כותב רבינו הראש באורחות חיים שלו. ובעל התוסות יום טוב בתרגומו ליידיש מפרש את הדברים. תשמח כאילו מצאת מציאה גדולה במלחמה, שהשמחה שאפשר לקחת אותו בלא תשלום. כאלה היו בני דור המדבר בשנתם ה-40. על הנאמר השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים וברך אתכם כאשר דיבר לכם. נאמר במדרש, אמר רבך, יכולים היו ישראל לומר לו, רבינו משה, אנו יש בנו אחד מכל הדברים שאתה מוכיחנו, וקיבלנו תוכחתך. שתקו וקיבלו. לפיכך הוא אומר ככם, צדיקים כיוצא בכם, מקבלים תוכחות ושותקים. משמע מכאן אמר גאון המוסר, רבי חיים אפרים זייצ'יק זצ"ל, כי כל התוכחות שהוכיח אותם משה רבינו, לא היו על חטאים שחטאו הם. הם לא חטאו בעגל ובהוצאת דיבה על הארץ, היו אילו חטאיהם של אבותיהם. בנקל היו יכולים לטעון זאת וטענתם הייתה מתקבלת. אבל הם בחרו לשתוק ולקבל את מוסריו של משה רבינו, מעדיפו לא להגיב ולקבל את הדברים כמו שהם, אף שלא הייתה להם כל יד בחטאים המדוברים. כי זוהי מידתו של האדם הגדול, לקבל תוכחה גם אם לא היה ראוי שתותח בו. כך כותבים בעלי התוספות בפסקי הלכותם למסכת הענית. תלמידי חכמים, כל אחד מודה לחברו בין על האמת בין על השקר. מה הכוונה הודעה לשקר? נראה כי הכוונה למוכיח שטעה והטיח דברי אשמה במי שחף מהמעשים המיוחסים לו. גדלותו של החכם בשתיקתו, בהסכמתו לקבל את אלבון התוכחה ואת אי הנעימות הכרוכה בה, למרות שיכול היה להצטדק ולמלט את עצמו. כי התוכחה טובה כשלעצמה כמכשיר לריכוך קשיות הלב, להכנעה ולמיעוט הנאה מכבוד. משה רבינו ידע להעריך יפה את סוד שתיקת השומעים, את הצדקות שבקנייה ובנכונות לקבל תוכחה. על מעלתם זו שמח ואף התפלל כי ירבו כמותם בישראל. בדורנו שלנו קשה קבלת התוכחה, לא רק מפני הקושי שבדבר ומפני מידת הקנייה והענבה נדרשת לכך, אלא בשל היעדרם של מוכיחים. קשה למצוא מוכיח אשר יעמוד בשער ויוכיח את בני קהילתו. בוודאי לא נחכה כי חבר טוב יוכיח אותנו. העצה הייעוצה היא עצתו הנושנה של אור שבעת הימים מרן הרבי ישראל מסלן זצ"ל ללמוד מוסר. בהקדמה שכתב מרן הגאון רבי צלה בלזר לאור ישראל, הוא מונה כמה עשרות מגדולי הדורות אשר קראו בספריהם ללימוד המוסר. יותר מכל התרגש רבי צלה בלזר מעזרתו של המגיד למרן הבית יוסף ללמוד בכל יום ספרי מוסר. המגיד מזהיר את רבינו קדוש השם רבי יוסף קארו זצ"ל לעסוק בקטע מספר ראשית חוכמה העוסק ביום מותו של האדם. וכך כותב רבי צלה, והנה כל קורא הדברים האלה מה שהזהיר המגיד למרן הבית יוסף בסום לב, יוחזהו רעד ורטט. אם הארז אשר בלבנון החסיד הקדוש מרן הבית יוסף אשר ידוע גודל חסידותו וקדושתו, ולא פסק אף רגע אחת מלערר בדברי תורה כמבואר שם בספר מגיד מישרים בכמה מקומות, ואת גודל מעלתו כי מלאך השם דובר בו, ובכל זאת ציווה לו המגיד לקרוא בכל יום ארגנית הדברי רב, אשר עם דברי מוסר פשוטים מענייני הפטירה והחשבון, וכן לקרוא בכל יום ספר חובת הלבבות, להכניע היצר הרע ולהשפילו מתוקפו, אז מה יענו אזובי הקיר? מעתה יוכל שום גבר לזכות, יהיה מי שיהיה ולפתור עצמו מלימוד המוסר בכל יום ממש? כי לימוד המוסר נדרש לכולם מקטן שבקטנים עד גדול שבגדולים. כאן זועק את זעקתו של רבי צלה פטרבורגר, ומה יענו אזובי הקיר? ומי שגם לזאת אינו מסוגל, ישים את עיונו באותם ספרים המספרים את גדלותם של גדולי ישראל. מפי אדוננו מרן בעל החזון איש נמסר, כי ספרים אלו עומדים במעלת ספרי המוסר הטובים ביותר. אחרים מסרו כי החזון איש התבטא כי עובדה אחת מגדולי ישראל עשויה להביא להתעוררות של כמה שיחות מוסר. וכל כך למה? כי נת הסופרים ויצר החיקוי פועלים במקרה זה לטובה. ואף מרן הגריז זצ"ל מבריסק התבטא בהזדמנות אחת, חינכתי את ילדיי ליראת שמיים עם סיפורים מהנהגותיהם של גדולי ישראל. כך נהגו גדולי הדורות, אם לחינוך בניהם ואם לחינוכם של תלמידיהם ושומעי לקחם. תלמידי מרן החתם סופר זצ"ל מעידים כי בהזדמנויות רבות הקדיש מזמנו היקר כדי לספר לשומעי לקחו על רבותיו הגדולים, הגאון הקדוש רבי נתן אדלר זצ"ל והגאון מאור הגולה מרן בעל ההפלאה זצ"ל. באחת משבתות החורף הקצרות נמשך אחרי סיפוריו עד שבאו לומר לו כי הגיע זמנה של תפילת מנחה. בימינו רשם אחד מגדולי המוסר שבדורנו, הגאון הצדיק רבי בן ציון ברוק זצ"ל, את ששמע על מחולל תנועת המוסר. שמעתי שהיו אומרים בסלבודקה שרבי יצלה היה חוזר באלפי סיפורי מעשיות ששמע מרבו רבי ישראל סלנטר, ששמע מרבו אגריז מסלנט, ששמע מרבו הגאון רב חיים מוולוז'ין. וכשנולד לרבי ישראל בן, בלילה שלפני הברית מילה, ישב כל הלילה וסיפר מעשיות ששמע מרבו. סיפורי צדיקים אינם חלילה תחליף ללימוד תורה. אין הם אלא אותו קו חומטין המשמר את כל התבואה. ואין בכך משום ביטול תורה. הרשות נתונה לאדם להפסיק זמן מועט טרם יכבה מליבו יראתו יתברך שמו, שקיבל עליו קודם התחלת הלימוד להתבונן מחדש עוד מעט ביראת השם. כך כותב רב חיים וולוז'ין בנפש החיים. הוא מביא לכך ראיה, אסמכתה, את דברי חכמינו במסכתנו, מסכת שבת בדף למד א', משל לאדם שאמר לשלוחו עלה לי קור של חיטים לעלייה. והוא שאל אותו, הרבת לי בהם קו חומטין? אמר לו לא, אמר לו מוטף שלא העלית. קו החומטין הוא מעט חומר השומר על קור החיטים כדי שלא יטליעו. הוא נצרח והכרחי לחיטים. כך גם דינה של תורה ללא יראה. אין כל ערך לתורה. וחבל על המאמץ הכרוך בקנייתה אם אינה מלווה ביראת שמיים אמיתית. מוסיף רב חיים מוולוז'ין לבאר כי לא לחינם נשמח מאמר חזל הזה במסכת שבת למאמר חזל אחר העוסק בנושא גזל. תנא דבי רבי ישמעאל מערב אדם קו חומטין בקור של תבואה ואינו חושש. ההלכה הזו היא הלכה הבאה ללמד דין מדיני הגזל. רשאי אדם שיתחייב למכור לחברו קור תבואה לערב בקו חומטין, למרות שבכך ממעט ממידת החיטים שעליהם סוכם מידת קור, שכן הכל יודעים כי קו זה הוא חלק בלתי נפרד מהמקח ביותו נדרש ומוכרח לקיומם של החיטים. והקשר שבין שתי הממרות אינו סתם כך קשר של ענייני קו חומטין. ישנו קשר רעיוני עמוק בין שתי הממרות. חכמינו באו לאורות כי אלו לאדם לחשוש מלבטל מעט תורה כדי לעסוק מעט במוסר, כמו שאלו לאדם לחשוש מלערב בקור חיטי מעט חומטין. וכמו שבנידון זה האחרון אלו לחשוש מפני גזילה, כך בנידון הראשון אלו לחשוש מפני ביטול תורה. אם שוכח אדם לערב את החומר המשמר, גם אנחנו נאמר לו, מוטב שלא העליתה. ומאידך גיסה, עלו לאדם להפריז, כי אם ילמד כל היום מוסר, יהיה כמו זה אשר יתחייב למכור קור תבועה ומילא את הכלי על גדותיו בחומטין. מי שמתקשה למלא את כל קו החומטין המתחייב באורחות צדיקים וממסילת ישרים, יוכל למלא קור טוב או שניים מתוך אותו קו בסיפורי גדולי ישראל, ענקי התורה ואבירי העירה. כי גם אלו ספרי מוסר. דבריו המופלאים של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה, מתוך הספר ותלמודו בידו, על פרשת השבוע, פרשת דברים, בתחילת החומש החמישי, פרשה אותה נקרא בסייעת הדשמיה השבת, שבת חזון. וחיית על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, דף קוף למתת. ואנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שש במספר. שאלה ראשונה הייתה, בשביל איזה אבון באה פורענות לעולם? והיה תשובה בשביל דייני ישראל רשעים שמאבטים את הדין. שאלה שנייה, מי הם הנקראים יהירים? אומר רש"י, המתייהרים בבלורית ובמלבושי יהירות כפרשים. שאלה שלישית, למה זכה אהרון בזכות ששמח בליבו? התשובה, זכה ללבוש חושן המשפט על ליבו. שאלה רביעית, מדוע הציצית חשובה לגבי התלית? והתשובה, לרש"י, משום שיש בהם חוטים הצבועים בתחילת שדמיו יקרים, ולתוספות, משום שבעל הבית רוצה בקיום חוטי הציצית כי בדעתו לטיל ציצית גם בכנף הרביעית. שאלה חמישית, כיצד הערים הצורו מרבנן לעבור את הנהר? והתשובה, הלך וישן במעבורת של נוכרי ואמר שהתכוון לישון אף על פי שידע שהנוכרי יעבור את הנהר. והשאלה האחרונה, על דף קוף למתת, באיזה אופן אסור לסנן את היין בסודר? והתשובה, כאשר פורס את הסודר על הכלי ועושה בו שקע. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול במסכת שבת בדף קוף למתת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה לי קר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת קודש, פרשת דברים, שבת חזון, יום שישי, ג' במנחם אף תשפ"א, עיקר ותורף העניין, ותלמוד תורתנו בדפים קוף מם וקוף מם א' במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף למד תת עמוד ב', שורה אחרונה בדף, בנקודותיים ומין המילים ונותנים ביצה במסננת. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. כמה שורות למעלה יש משנה, שמונה פעולות שונות הדומות לברירה שמותר לעשותם בשבת. וביניהם, ונותנים ביצה במסננת של חרדל, כלומר מסננת שנתן בה חרדל מערב שבת, כדי לסננו, ובשבת עצמו אסור לסנן חרדל במסננת, אף שגם הפסולת שבו ראויה לאכילה משום שנראה כבורר. אז אם הוא נתן במסננת חרדל מערב שבת כדי לסננו, מותר ליתן בה ביצה בשבת, כדי שהחלמון ירד עם החרדל ויצבענו. ואף שהחלמון יורד למטה עם החרדל, ואילו החלבון הלבן של הביצה שהוא עווה נשאר למעלה עם הפסולת, אין בזה איסור בורר. אומרת הגמרא, תני יעקב קורחה. שנה יעקב קורחה, ואנחנו בדף קוף מם עמוד א', עמוד ללא תוספותים, וגם בדף קוף מם עמוד ב' יש רק תוספות אחד קטן. אומר יעקב קורחה, לפי שאין עושין אותה אלא לגוון, למראה. כלומר, אף שהחלבון הלובן של הביצה נשאר למעלה ואינו עומד לאכילה, והחלמון הצהוב של הביצה מתערב עם המאכל ועומד לאכילה, מכל מקום אינו חשוב כבורר פסולת מתוך אוכל, כיוון שאף החלמון שהוא מסנן מתוך החלבון אינו בשביל אכילה, אלא רק כדי לייפות מראה החרדל, ושניהם חשובים אוכל. רק החלמון נצרך בשביל הגוון ולא החלבון. מכאן אומר הדרכי משה, יש קצת ראיה לדברי היראים שאין צביעה באוכלין, אבל הנשמת אדם דוחה זאת ואומר שדווקא בביצה מותר לצבוע, כיוון שאין דרך לצבוע בה. תנה הגמרא, במין מאכל העשוי מחרדל, באיזה אופן מותר להכינו בשבת? איתמר, נאמר בבית המדרש, חרדל שלשו מערב שבת, לשותו מערב שבת למחר, כלומר בשבת כשרוצה להכינו. אמר רב, ממחו בכלי, מערבו במים או ביין, על ידי כלי כגון בקף או כיוצא בו, אבל לא ביד, וטעם הדבר כיוון שעירוב החרדל והמשקים חשוב כלישה, וצריך לעשות שינוי, וכשמערב על ידי כלי אינו יכול לערב ולמחות היטב, ונחשב הדבר שינוי. אבל אם מערב ביד, הרי מערבו היטב ואסור משום לש. אמר לי שמואל, הייתכן לאסור ביד? עתו כל היום ממחו לי ביד, וכי כל יום בימות החול ממחים אותו ביד, הרי באופן זה מאכל חמורים הוא. אלא אמר שמואל, ממחו ביד, אפשר למחות אותו ביד כיוון שאין הדרך ביום חול לערבו ביד, ונחשב הדבר לשינוי ואינו ממחו בכלי. אומר החזוניש, גם לשמואל הגיבול יפה יותר ביד, אלא שאין דרך בני אדם בכך, ואם לובש בגד על ידו ומערבב, הרי זה כמערבב בכלי וזה אסור. מביאה הגמרא דעות נוספות בזה, איתמר, נאמר בבית המדרש, רבי אלעזר אמר, אחד זה ואחד זה, כלומר בין ביד בין בכלי אסור. ורבי יוחנן אמר, אחד זה ואחד זה מותר. אביי ורב אדמרי תרוויו אמרו שניהם על מחלוקת זו, אין הלכה כרבי יוחנן שמתיר בין ביד בין בכלי. לאחר שרבי יוחנן ורבי אלעזר נחלקו כאמור, קם רבי יוחנן בשיטת עדי רבי אלעזר, חזר בו רבי יוחנן ועמד בשיטתו של רבי אלעזר, שאסור בשניהם, וקם רבי אלעזר בשיטת עדי שמואל, וחזר בו רבי אלעזר ועמד בשיטתו של שמואל, שביד מותר ובכלי אסור. כיוון שחזר רבי יוחנן מדבריו, אביי ורב עד אמרי תרוויו אמרו שניהם על המחלוקת הזו, הלכה כרבי יוחנן שאסור ללוש בין ביד ובין בכלי. אומר השפת אמת שבתחילה לא סברו אביי ורב כרבי יוחנן, כיוון שלא היה מסתבר להם להתיר בין ביד בין בכלי, ופסקו כרב שבכלי מותר וביד אסור, ולא כשמואל וכרבי אלעזר, כיוון שההלכה כרב באיסורים, כאמור במסרת ברכות בדף ממתת. אבל כשחזר בו רבי יוחנן ואסר ללוש בשניהם, פסקו כמותו, כיוון שההלכה כרבי יוחנן כשחולק עם רב או עם שמואל. אלא אם כן, אין דבריו מסתברים שאז אין פוסקים כמוהו, וכפי שהיה בתחילה. מביאה הגמרא כמה עובדות בעניין הזה. אם עידה אביי, האומנת של אביי, אב דלי עשתה לו חרדל בשבת ולא אכל, כפי שפסק, שאסור לערבו בין ביד ובין בכלי. דביתו דזעירה, אישת זעירה, אב דלי עשתה חרדל לרבחיה בראשי ולא אכיל. לאחר פטירת זעיר, היא ניסית אשתו לרבחיה בראשי, אומר רבי ניסים גאון. אמרה לו אשתו של זעירה לרבחיה בראשי, לרבך אביד אלי ואכל ואת לא אכל, תראי לזעירי רבך עשיתי חרדל בשבת ואכלו, הייתכן שאתה לא תאכלנו? אמר רבא בר שווה, אבי כאמינא קמי דרבינא, הייתי עומד ומשמש לפני רבינא, ובחשי לבשופתא דתומא, בחשתי וירפתי לו את החרדל בבית יד של השום ואכל. פוסקת הגמרא את ההלכה בעניין הזה, אמר מר זוטרא ליה תלכתא כחולה נשמעיתתא, אין הלכה ככל אילו השמועות, אלא כי עד איתמר, אלא כפי שנאמר בבית המדרש, חרדל של לשו מערב שבת למחר בשבת ממחו, מערבו במים או ביין, בין ביד בין בכלי. דהיינו שמרזוטרה פוסק כדברי רבי יוחנן קודם שחזר בו, שמותר בין ביד בין בכלי. ומה שבעצם הוא אומר, אין הלכה כמו כל אילו השמועות, זה לאו דווקא. כך אומרים התוספות במסכת כתובות בדף נ"ד עמוד א', דיבור המתחיל הלכתה. ממשיך מרזוטרה ואומר ונותן לתוכו דבש, ואף שיש כאן הרכבה חדשה שלא היה בו דבש מבעוד יום, והוא מוסיף דבש בשבת, מכל מקום מותר. ולא יטרוף, לא יערבב בכוח כדרך שמערבים ביצה בקערה בכף, אלא מערב בנחת. וטעם היתר לערב בין ביד בין בכלי לדעת מרזוטרה, כיוון שדרך הגיבול בחרדל ובשחליים על ידי טריפה. דהיינו כשמערב בכוח, וכאן הוא מערב בנחת. כך אומר המשנה ברורה בסימן שין חף א', סעיף קטן ונחת. כיוצא בזה שחליים, מין עשב ששחקן במים מערב שבת למחר בשבת, נותן לתוכם שמן וחומץ וממשיך ונותן לתוכם תבלין ששמו אמיתה, ותכף הגמרא תגיד מה זה. ולא יטרוף בכוח אלא מערב בנחת, כי יוצא בזה שום שריסקו מערב שבת למחר נותן לתוכו פול וגריסין ולא ישחוק אלא מערב. נאמר לאלו ממשיך את המיטה לתוכן, שואלת הגמרא מהי המיטה, משיבה הגמרא נניה. יש מפרשים שזה עלי נענה או מינטה, מנטה אולי. אמר הבא יש מה מינה, אי נניה, מעליה לתחלי. מוכח מכאן שמינטה טובה לעירוב עם שיחליים. כלומר, אומר חידושי הבח שאין מאכל זה עשוי לרפואה שאם כן היה אסור לעשותו בשבת, אלא שנניה זו מועילה לשיחליים. אומרת הגמרא שנינו במשנה ועושים אנומלין בשבת. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא עושים אנומלין בשבת מפני שהוא משקה לצמאים ומאכל בריאים הוא, ואין עושים אלונטית מן משקה שעשוי לקרר את היוצא מבית המרחץ ודומה הוא לתרופה שאסור לעשות בשבת. גזירה שמה ישחוק סממנים. ואיזו אנומלין ואיזו היא אלונטית? אומרת הגמרא אנומלין עשויה מיין ודבש ופלפלין, וגם בזה אסור לטרוף ולערב בכוח. כפי שאסרו בחרדל ובשאר דברים שנמנו לאל, כיוון שזהו תורח ואומנות גדולה ותיקון גדול יש בזה. אומר המגן אברהם בסימן שין כף א', סעיף קטן כפי. אלונטית עשויה מיין ישן ומים צלולין ואפרסמון דאבדי לבי מסוטה למייקר, שעושים כדי לצנן את היוצא מבית המרחץ. ואפילו היה עשוי מערב שבת אסור לשתותו, לפי שכל דבר שהוא משום רפואה אסור לתלו בשבת. כך פוסק המשנה ברורה בסימן שין יוטה, סעיף קטן ע'. מספרת הגמרא אמר רב יוסף זימנה חדה על התבטר מרוקווה לבי בני, פעם אחת נכנסתי אחר מרוקווה לבית המרחץ, כי נפקי עתאי אשקיין חם רחת קסה. כשיצאתי ובאתי, השקע אותי כוס אחד אלונטית, וחשי מבינתא דראשי ועטופרא דקרעי, והרגשתי בצינתו מסערות ראשי וציפורני רגלי. והיא אשקיין קסה אחרינה, ואם היה משקע אותי עוד כוס אחת, והייתי נשאר בין החיים, אבי מסתפין הדיל ממנקו למסכות הדעלמה דעתי, הייתי מפחד שמניקו מזכויותיי לעולם הבא. המהרש"ל מפרש שכוונת רבי יוסף לומר, הייתי מפחד שמא ינקו לי מסחיותיי מרוב עונג. שואלת הגמרא, והמרוקווה דשתי כל יום, הרי מרוקווה היה שותה כל יום אלונטית ולא היה מזיקו. משיבה הגמרא, שהייני מרוקווה דדשבי, שונה הדבר במרוקווה שהיה רגיל בכך ולכן לא הזיקו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וריי, הגענו למשנה בדף קוף מם עמוד א'. משנתנו מוסיפה ללמד על פעולות שונות שחלקן אסורות משום מלאכה בשבת וחלקן דומות למלאכות ומותרות. אומרת המשנה, אין שורין את החלטית במים פושרין בשבת, אבל נותן אותה לתוך החומץ ומטבל בו את מאכלו. חלטית זה מין צמח ששורים אותו במים פושרים ושותים את המים לרפואה. והוא מנצמח חריף ביותר ומנקב את המעיים של בהמה אוכלת אותו. אומרת הגמרא במסכת חולין בדף נ"ח עמוד ב'. אומרת המשנה ואין שולין את הקרשינין, מין קטניות המשמשים למאכל בהמה, אין נותנים מים על הקרשינין כדי שתצוף פסולתן למעלה ויוכל לשלוטן. אסור לעשות זאת משום בורר, וכוונתו שהאיסור הוא לתת עליהם מים בשבת כדי להציף את הפסולת, שבזה הוא בורר את הפסולת מתוך האוכל. אבל אם כבר נתן עליהם מים מערב שבת, אין איסור לשלוט את הפסולת מהמים בשבת, כיוון שהאוכל מופרד כבר למטה ומפריד רק את הפסולת מהמים שלמעלה, וכיוון שאין לו צורך במים, אלא באוכל הנמצא למטה, אין בזה משום ברירה. כך נאמר בשביטת השבת. אבל הבח והדרישה כתבו שאסור לשלוט את הפסולת גם אם נתן עליהם מים מערב שבת. אומרת המשנה ולא שפין, אין משפשפים אותן ביד כדי להסיר מהם את הפסולת משום בורר. אבל נותנים את הקרשינים לתוך הכברה או לתוך הכלכלה. כלכלה זה סל כדי שיהיו מונחים שם, ואף על פי שפעמים שהפסולת נופלת דרך נקווה הכברה או הסל והפסולת נבררת מאליה, זה מותר. מכיוון שאינו מתכוון לכך ואין ודאות שטיפול הפסולת, כדעת רבי שמעון הסובר, שדבר שאינו מתכוון מותר כשאינו ודאי שתעשה המלאכה. שזה לא פסיק רישה, כך המשנה ברורה בסימן שיניות צעיף קטן למד. אומרת המשנה, אין קוברין את התבן בכברה, תבן וזנב השיבולת. חלק התחתון של השיבולת הסמוך לקרקע שחותכים אותו במורגין, ומורג הוא כלי כבד העשוי חריצים חריצים וגוררים אותו על הקשים של השיבולים, ומחתכם עד שנעשים תבן דק. כשהוא שלם נקרא קש, ואחרי שחותכים אותו במורג נקרא תבן. אין קוברין את התבן בכברה כדי שיפול ממנו המוץ. מוץ הוא זקן השיבולת העליון, החלק העליון של השיבולת שיוצא כמין שערות זקן, ואינו ראוי למאכל. אז לא קוברין את התבן בכברה, כי הוא רוצה שיפול ממנו המוץ שלא יזיק לבהמה אוכלת אותו, ולא יתננו על גבי מקום גבוה בשביל שהרוח תזרה אותו וירד המוץ, כי זה מלאכת מרקד, אבל נוטלו את התבן בכברה ונותן לתוך האיבוס שתאכל ממנו הבהמה, על אף שעל ידי כך נופל המוץ מאליו. כאמור, כדעת רבי שמעון הסובר, שדבר שאינו מתכוון מותר. זוהי המשנה שלנו בדף קופמם עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה אין שורין את החלטית בפושרין בשבת. איבה אלו הסתפקו בני הישיבה. אם שגג ושרה חלטית בפושרין מים, מה דינו? האם עבר על איסור תורה וחייב חטאת או לא? אומרת הגמרא, תרגמה רב עדה נרשעה כמי דרב יוסף, פירש רב עדה מהעיר נרש. לפני רב יוסף, אם שרה חייב חטאת משום שעבר על איסור תורה, וחיובו משום מגבל שהיא תולדה של מלאכת לש, ששריית חלטית במים דומה לנתינת מים לדיו וסממנים בשבת שחייב חטאת משום לש, כאמור לאל בדף חי עמוד א'. אמר לאבאי לרבדה, אלא מעתה אם שרה אומצה במאי הבשר חי במים הכנה מדמי חייב, האם גם בזה יהיה חייב חטאת? והרי אין לומר כך, שוודאי שריית בשר חי במים אינה מלאכה. ומתכוון אבאי לומר, זה לא מלאכה דאורייתא, אלא אמר אבאי, איסור שריית חלטית ומדי רבנן שגזרו שלא לעשות כן כדי שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. ומה שאסרו לעשות מלאכות משום עובדין דחול, אין הפירוש שאסרו לעשות כל מה שעושה בחול, שאם כן לא יאכל כדרך שהוא אוכל בחול, וגם לא יסף כדרך שהוא מסף בחול, אלא לא אסרו חכמים משום שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול, כי אם דברים שאפשר שאם יעשה אותם יבוא לעשות מלאכה. וכן אסרו מטעם זה לעשות דבר הדומה לאחד מ-39 מלאכות, או דבר שיש בו תרחה יתירה. אם כן, הבעיה חולק על רבד הסובר, שזה לא דומה לנתינת דיו וסממנים במים, ששם הכל מתערב ונעשה גוש אחד, אבל בשריית חלטית במים, גוף החלטית נשאר כמו שהיה, אלא שהמים קיבלו את העמו. ודומה לשורי בשר חי במים, שהבשר נשאר כמו שהיה. כך בחידושי הבח. באי מיני שאל רבי יוחנן מרבי ינאי, מהו לשרות את החלטית בצונן? האם גם זה נחשב שעושה כדרך שעושים בחול ואסור, או שרק בפושרים הדרך לעשות כן בחול, אבל בצונן לא, ומותר? רבי יוחנן הסתפק, האם התירו לשרות בצונן משום שמצטער, כיוון שמשנה ממה שעושים בחול, כמו שהתירו לעשות דברים בשינוי בשבת במקום שמצטער, כאמור לאל בדף קוף כ"ח, או שמא אסור לעשות כן, כמו בשאר דברים שגזרו חכמים שלא לעשותם בשינוי? אמר להשיב לו רבי ינאי לרבי יוחנן, אסור. מקשה רבי יוחנן וענן תנן, הרי שנינו במשנתנו אין שורין את החלטית בפושרין, משמע דווקא בפושרין אסור. בצונן מותר, משמע שבצונן מותר. אמר להשיב לו רבי ינאי לרבי יוחנן, אם כן, שאיני יודע לפרש את המשנה יותר ממך, מה בין לי ולך, במה אני גדול ממך? מתניתין יחידה היא, משנתנו כדעת יחיד היא שנויה. לתניא נאמר בברייתא, אין שורין את החלטית לא בחמין ולא בצונן. רבי יוסי אומר, בחמין אסור, בצונן מותר. ומשנתנו, כדעת רבי יוסי המתיר בצונן, אבל ההלכה היא כחכמים, האוסרים גם בצונן. ורבי יוחנן הולך לשיטתו, כי הוא סובר שההלכה כסתם משנה, כאמור לאל בדף קוף י"ב עמוד ב', ויש לומר שהוא סובר כן, גם כשהמשנה שנויה כדעת יחיד. מבארת הגמרא, לאיזה צורך שורים את החלטית במים? למה יאב דילי, לצורך מה שורים את החלטית במים? משיבה הגמרא, ליוקרא דליבה, לכובד הלב, או כאב לב. מספרת הגמרא, רב אחא בר יוסף חש ביוקרא דליבה, הרגיש כובד הלב, עתה לקמי דמרוקווה, בא לפני מרוקווה, אמר למרוקווה, לרב אחא בר יוסף, זיל שתית לתת תיקלה חלטתה, לך ותשתה משקל שלושה זהובים של חלטית שרויה במים, בתלת היומה במשך שלושה ימים. אז על אשתה חמשה בשבת, ומעל איש שבת, הלך ושתה ביום חמישי בשבת ובערב שבת לצפרה, אז על שאל בי מדרשה. בבוקר יום השבת הלך ושאל בבית המדרש, מה הוא יעשה בשבת? אמרו לה, ישיבו לו, תנא דבי רב עדה, שנו בבית מדרשו של רב עדה ואמרי לה, תנא דבי מר בר רב עדה, יש אומרים ששנו כך בבית מדרשו של מר בנו של רב עדה, שותה אדם קו או קביים של חלטית שרויה במים, ואינו חושש, אז לפי הברייתא הזו מותר לך לשתות חלטית בשבת. אמר לו רב חבר יוסף, לשתות לא קמי באלי, לא הסתפקתי אם מותר לי לשתות חלטית בשבת, היה פשוט לי הדבר שמותר. שהרי גם הבריאים שותים אותו, ומשקה שהבריאים שותים אותו, מותר לשתותו גם לרפואה. כי קמי באלי לשרות מהי, הסתפקתי בדין ששנינו במשנתנו שאין שורין חלטית בשבת, האם לצורך רפואה מותר. אמר לו רב חייא בר אבין, בדידי אבי עובדה בי היה המעשה הזה, ואתי שאילתי לרב עדה בר אבא, באתי שאלתי את רב עדה בר אבא, אם מותר לי לשרות את החלטית בשבת ולא אבי בידי, ולא היה בידו להשיב לי. אתה שאילתי, באתי ושאלתי לרבונה, ואמר לי רבונה אחי כאמר רב, כך אמר רב, שורה בצונן ומניח בחמה כדי לחממו. אומר המגן אברהם בסימן שין חפה לפסיף קטן זך, אם אין חמה מותר לתנוע אפילו על האש מפני הסכנה. שואלת הגמרא, כמן דשארי? האם רב שהתיר לשרות בצונן ומשום שהוא סובר כרב יוסי בברייתא על אל שהתיר לשרות חלטית בצונן, אבל לחכמים יהיה אסור לשרות בצונן? משיבה הגמרא, אפילו למאן דאסר, רב התיר לשרות חלטית בצונן אפילו לדעת חכמים האוסרים לעשות כן, כי אני מי לדברים אלו שאסרו חכמים לשרות בצונן אינם אלא איך דלא אישתי כלל, במקום שעדיין לא שתה מהם כלל, אבל אחר כאן במקרה שבא לפנינו, כיוון די אישתי חמשה ומאה לי שבתא, כיוון שכבר שתה ביום חמישי ובערב שבת, היא לא שתי בשבת מסתכן, אם לא אשתה גם בשבת יבוא לידי סכנה, שריך צריך לשתותו שלושה ימים רצופים, לכן מותר לו אף לשרות את החלטית בצונן. אומר הריטב"א, מכל מקום, למרות שהוא במצב סכנה לא יתיר אלא בצונן, שכיוון שיכול להתרפא על ידי שריה בצונן, די לנו להתיר בזה. אבל אין להתיר לו על ידי פושרים, משום שיש לשנות כמה שאפשר. אגב, המעשה שהובא מרווח הבר יוסף הנוגע לסוגייתנו, מביאה הגמרא מעשה נוסף שהראה עמו בשבת. מסתמך ואזיל רווח הבר יוסף הקיטפי דרב נחמן בר יצחק בר אחתי. פעם אחת היה רווח הבר יוסף נסמך בהליכתו על כתיפיו של רב נחמן בר יצחק שהוא בן אחותו. אמר לי רב אחא בר יוסף לרב נחמן בר יצחק, כי מתינה לבי רב ספרה, איילינה, כשנגיע לביתו של רב ספרה, הכניסייני לשם, כי מתו, איילי, כשהגיעו לביתו של רב ספרה, הכניסו רב נחמן בר יצחק. רב אחא בר יוסף, זקן היה. באי מיני שאל רב אחא בר יוסף מרב ספרה, מה הוא לקסקוסי? כי תוניתה בשבתא, האם מותר לשפשף בשבת בגד פשטן שהתקבס, שלאחר הכיבוס נעשה בגד קשה, ועל ידי השפשוף נעשה רך, והשפשוף הזה מועיל גם להלבין את הבגד. מהם צדדי הספק? האם לרקוחי קיתונית הקמיכה ונעים כוונתו בשפשוף הזה לרקח את הבגד ושפיר דמי ומותר לעשות כן בשבת? או דילמה לאולודי חיבר הקמיכה ון, שם הכוונתו להוליד בו לובן, ניקיון ואסיר, וזה אסור לעשות בשבת. הוא לא מסתפק בכוונת האדם האם הוא מתכוון לרקח או ללבן, שהרי זה דבר שאפשר לשאול אותו מה כוונתו, אלא הספק הוא בהגדרת המעשה, האם עיקר המעשה בא לליבון ויש לו אוסרו בשבת, או שעיקר המעשה בא לריכוך והליבון תפל לו ויש להתירו בשבת. כך מסביר הריטב"א. אמר לי ישיב רב ספרא לרווח הבר יוסף לרקוך יקמיכה ון ושפיר דמי, כוונתו לרקח את הבגד ומותר לעשות כן. כי נפקתה כשיצא ובא רווח הבר יוסף מביתו של רב ספרא, אמר לי רב נחמן בר יצחק לרווח הבר יוסף, מהי בא אמר מיני? מה שאל אדונית רב ספרא? אמר לי ישיב לו רווח הבר יוסף, באי מיני מהו לקסקוס הקיתונית בשבתא? שאלתי אותו, האם מותר לשפשף בשבת בגד פשטן שהתקבס? ואמר לי שפיר דמי, והוא אמר לי שמותר. שאל רב נחמן בר יצחק את רווח הבר יוסף, מדוע הסתפקת רק לעניין בגד פשטן? ותיבא אלה למר סודרה, הסתפק מר, האם מותר לשפשף סודר בשבת? סודר הוא עשוי לחסות את הראש, ואדם מקפיד שיהיה מלובן. השיב רב אחא בר יוסף, סודרה לא קמי בא אלה, בסודר לא הסתפקתי. דבאי מרבונה הוא פשיט לי. שאלתי את זה כבר את רבונה, והוא פשט לי את שאלתי. ויש גורסים כאן בגמרא, הוא פשיט לי לאיסורה, שהוא אסר לי. שאל רב נחמן בר יצחק, ותפשיט לי למר מסודרה, תפשוט את שאלתך לעניין בגד פשטן, מתשובתו של רבונה, לעניין סודר. אמר לי, ישיב לו רווח הבר יוסף, אינו דומה כותונת שנתקפסה לסודר שנתקבס. הטעם שם בסודר שנתקבס, מחזה כאולו דחיברה, נראה כמוליד לובן, ואילו אחה כאן בכותונת של פשטן שנתקפסה, לא מחזה כאולו דחיברה. אינו נראה כמוליד לובן, שאדם מקפיד על ליבונו של הסודר יותר ממה שמקפיד על ליבון הכותונת. את הכותונת לובשים תחת בגד אחר, ואין אדם מקפיד על ליבונה כמו שמקפיד על ליבון הסודר שלובשו מגולה. כך נאמר בחידושים המיוחסים לרן. לכן אף שלגבי סודר פשט לי רבונה שאסור, עדיין הסתפקתי מה הדין בכותונת, ופשט לי רב ספרה, שאכן דין הכותונת שונה מדין הסודר ומותר, כיוון שעיקר שפשוף הכותונת יקודי לרקח את הבגד. דנה הגמרא עוד בעניין כתונת של פשטן שנתקפסה. אמר רב חיסדא, אי כיתוניתא כתונת של פשטן שנתקפסה הוא שתחוע על הקנה, מערב שבת ליבשה, על המטלה ליבשה ורוצה לתלה בשבת, משלפו לדידה מקניה לשלוף אותה מהקנה שערי מותר, אבל קניה ממנה להוציא את הקנה ממנה אסור, שהקנה עומד להסקה והוא מוקצה. ואומר המשנה ברורה, מדובר כשנתייבשה הקטונת קצת מבעוד יום, אבל אם בבין השמשות עדיין הייתה תופח על מנת להתפיח, דהיינו שהוא נרטב ממנה וגם מרטיב אחר, אסור לטלטלה כל השבת, שכיוון שהייתה מוקצה בבין השמשות משום גזירה שמה יבוא לידי שחיטה, אז היא מוקצה לכל השבת. אף שכשהוא שולף את הכותונת מהקנה הוא מטלטל גם את הקנה, הרי זה כטלטול מן הצד לצורך דבר המותר שמטלטלו לצורך החלוק ומותר. אמר רבה, ואם כלי קיוויו, ואם קנה של אורגים הוא, אורגים באלף, מותר להוציא את הקנה מהכותונת שהוא כלי ואינו מוקצה בשבת. רב המשמיענו שקנה של אורגים הוא כלי שמלאכתו ליתר, כיוון שהאורג אינו מקפיד שלא ישתמשו בו לצורך דברים אחרים, והם משתמשים בו גם לצורך דברים המותרים, ומותר לטלטלו אף שלא לצורך גופו ומקומו. הביאה הגמרא הלכות נוספות בעניין טלטול מוקצה. אמר רב חיסדא, אי קישתא דירקא אגודה של ירק שאינה ראויה למאכל אדם, אי חזיה למאכל בהמה, אם ראויה היא למאכל בהמה, שרי לטלטולה מותר לטלטלה בשבת, והיא לא. אם אינה ראויה למאכל בהמה, אסיר, אסור לטלטלה בשבת. אמר רב חיה ברשי, אמר רב בשמו של רב, אי טליה דביסרא, מלוא החבל של בשר מלוח. מן הגם היה לתלות בשר בהמה ודגים בחבל כדי לייבשם, ומלוא החבל קרוי טליה, מלוא החבל של הבשר. אז אי טליה דביסרא, שרי לטלטולה מותר לטלטלו שראוי לאוכלו חי דקברי, אבל מלוא החבל של דגים אסיר, אסור לטלטלו שדגים אינם נאכלים חיים. הביאה הגמרא מאמר בענייני דרך ארץ. אמר רב קטינה, עומד באמצע המיטה שאיש ואשתו רגילים לישן בה, הרי זה כאילו עומד בקריסה של אישה שמביא אותו לידי הרהור. דוחה הגמרא ולאו מילתאי, ואין זה נכון שאין איסור לעמוד שם. הביאה הגמרא מאמרים נוספים משמו של רב חיסדא בענייני דרך ארץ. ואמר רב חיסדא, בר בי רב דזבין ירקא, תלמיד חכם הקונה ירק ליסבן עריכה, יקנה אגודה ארוכה של ירק, זאת כיוון קישה כקישה, אגודת ירק אחת שווה לאחרת, כלומר כל אגודות הירק שווים בעוביין, ואורכה ממילא, מה שהאגודה זו שהוא לוקח ארוכה מאגודות אחרות, אז הוא מסתכר בכך, כי מחיר כל האגודות שווה בין אם הם ארוכות בין אם הם קצרות. ומסביר המהר"ל שהמאמר הזה מרמז שהענב זוכה לגדולה, שהירק מרמז על מידת השפלות, והקונה לעצמו את מידת הענבה זוכה לגדולה מרומזת במילה עריכה, שזה לשון מלכות. ומוסיפה הגמרא, קישה כקישה, דהיינו שאף שלאחר שעלה לגדולה, יתמיד במידת הענבה כמקודם. ואור קם ממילא, דהיינו שבזכות זה יאריך ימים על ממלכתו. כך אומר החתם סופר. ואמר רב חיסדא, בר בי רב דזבין קניה, תלמיד חכם הקונה חבילת קנים להסקה, ליסבין עריכה, יקנה חבילת קנים ארוכה, טונה כטונה, שחבילה אחת שווה לאחרת, כלומר כל החבילות שוות בעוביין, ואור קם ממילא, ומה שחבילה זו שהוא לוקח ארוכה מאחרות, הוא פשוט מסתכר. מרוויח. והמאמר הזה מרמז שהעולה לגדולה ינהג במידת הסבלנות, שהקנה מרמז על מידת הסבלנות. כמו שנאמר, לעולם יהיה אדם רך כקנה, כאמור במסכת תענית דף חף, והרוצה לקנות את המידה הזו, ליסבן עריכה, שזה לשון גדולה, שאז יהיה ניכר אם הוא סבלן על ידי שינהג בסבלנות באנשים שתחתיו, שקודם לכן אינו ניכר שהוא סבלן, כיוון שאין לו מה לעשות. וטונה כטונה, היינו שאם אכן הוא נוסע עליו את מסע הציבור והוא כעבד להם, ואינו מושל עליהם, ואורך ממילא, דהיינו שהוא יאריך ימים על ממלכתו, שאם לא כן, אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה. כאמור במסכת פסחים בדף פז, כך דברי החתם סופר. ואמר רב חיסדא, בר בי רב דלא נפיש על הריפתא, תלמיד חכם שאין לו הרבה לחם, לא לאכול ירקא, לא יאכל ירק חי משום דגריר, מפני שהוא מושך, ומגדיל את התיאבון וירצה לאכול הרבה לחם ואין לו. והמאמר הזה מרמז שיש אופנים שאין הענבה טובה, שהלחם מרמז על לחמה של תורה, ותלמיד חכם שאין לו הרבה לחמה של תורה, וגם אינו גר במקומו, לא יאכל ירק, כלומר לא ינהג במידת הענבה משולה לירק, משום דגריר, דהיינו שהוא מתגורר בארץ נוכריה, ואם יעשה כן לא יכבדו, אלא ינהג כתלמידי חכמים שבבבל, הלובשים בגדים חשובים, כיוון שאינם בני תורה כמו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, ועוד שאינם מתגוררים במקומם שהם בארץ נוכריה, ויכבדו אותם מחמת הבגדים שנראים חשובים על ידם. כאמור לכמן מדף קוף ממהי עמוד ב', וכפי שיומר מיד רב חיסדא, אנא לא בעניות איך לי ירקא, כשהיה אני בתורה לא נהג אז במידת הענבה. ותוסיף הגמרא ותאמר שיש אופן נוסף שאין לנהוג במידת הענבה, והוא בהנהגת הרב עם התלמידים שאי אפשר להצליח בלימוד התורה אם אינו נוהג עמם ברמה. וזהו שאמרה הגמרא ולא בעתירות אי, אך לי ירקא, שכאשר עלה לגדולה להרביץ תורה בתלמידים לא נהג במידת הענבה. וטעם הדבר, דאמין איך דאיל ירקא לאול ביסרא וקברי, בלשון תמיה וכי אם ינהג עמם במידת הענבה, יוכל להשפיע עליהם את סעודת התורה? הסברו המופלא של החתם סופר. אם כן, חוזרים אל הגמרא ואמר רב חיסדא בר בי רב דלא נפיש על הריפתא, תלמיד חכם שאין לו הרבה לחם לא לאכול ירקא שלא יאכל ירק חי משום דגריר, מושך ומגדיל את התיאבון וירצה לאכול הרבה לחם ואין לו. ותוספות אומרים דווקא בירק חי מדובר, אבל מבושל הוא טוב ומסביע בדבר מועט. תוספות במסכת עירובין בדף נון ה' עמוד ב', דיבור המתחיל קול. ואמר רב חיסדא אנא, אני לא בעניותי אכלה ירקא, לא בעניותי אכלתי ירק ולא בעתירותי אכלה ירקא ולא בעשירותי אכלתי ירק. בעניותי לא אכלתי משום דגריר מושך ומגדיל את התיאבון. ובעתירותי, בעשירותי לא אכלתי, דאמינה שאמרתי איך הדעה אל ירקא לאול ביסרא וקברי. תחת שיכנס ירק, שיכנסו במקומו בשר ודגים. כותב הבן יהוידע שהטעם האמיתי שלא היה רוצה רב חיסדא לאכול ירק, זה משום שהיה חושש לתולעים שדרכם של הירקות להטליע, בפרט בארץ בבל שהיא ארץ חמה, ולא היה רוצה לסמוך על בדיקת אנשים והמשרתים. ובני ביתו היו מתאבים לאכול ירקות, ואם היה אומר להם שאינו רוצה להכניסם לביתו מחשש תולעים, היו אומרים לו שהם יבדקו, ויוכלו כמנהג העולם, ומטעם זה לא גילה להם את העמו האמיתי, אלא אמר להם בזמן הניותי שאינו רוצה לאוכלם משום שהם גוררים את אהבת המאכל, ובזמן השירותי אינו רוצה לאכול משום שגורמים לאכילת הרבה לחם, וימלאו את הכרס בלחם ולא יוכלו לאכול מהבשר שהוא מביא לאדם כוח הרבה. ואמר רב חסדא בר בי רב דלא נפישא לריף את התלמיד חכם שאין לו הרבה לחם לא לפצה בצוי, שלא יבצה פירוסות, כלומר לא יאכל עכשיו את המעט שיש לו, ולאחר זמן כשימצא עוד יאכל עוד, אלא ימתין עד שיהיה לו שיעור הראוי לסבוע בו ויאכל, שאין אדם שבע כשאוכל מעט מעט. אומר החתם סופר שהמאמר הזה הוא תוכחת מוסר לאילו שאינם מעמיקים בלימודם ואינם מתמידים בלימודם במסכת אחת, אלא למדים מעט במסכת זו ומעט בזו. ועל זה אמר לא לפצה בצוי, שלא יפסיק באמצע לימוד המסכת, אלא ללמוד מסכת אחת כסדר ולהעמיק בלימודה כדי סביעה. ואמר רב חסדא בר בי רב דלא נפישא לריפתא, תלמיד חכם שאין לו הרבה לחם, לא לפצה לא יבצה על הלחם לחלקו למסובים, אם מה איתם המעטם דלא עביד בעין יפה, משום שאינו מחלק למסובים בעין יפה. ואמר רב חסדא אנא, אני מעיקר המתחילה קודם שנעשה איתי עשיר, לא אבי בצענה, לא הייתי בוצע על הלחם עד שדאי ידי בכולם אנא. עד שהייתי ממשמש בכל הסל של הלחם ואשכחי בי כל צורקי, ומצאתי בו פת כדי כל צורקי. ואמר רב חסדא אימן דה אפשר ללמי חל נהמה דה סערי, מי שאפשר לו לאכול לחם מעשוי מסעורים, כלומר שאינו מזיק לו לבריאותו, אומר המהר"ל, וכוונת רב חסדא לסעודות של ימי החול, אבל בסעודות שבת ויום טוב יש חיוב לאדם לאכול בהם פת, ואז מצווה מן המובחר לאכול בהם פת חיטים, אומר הבנייהו. אז מי שאפשר לו לאכול אוכל מן הסעורים ואכל דחיטי ואוכל לחם מעשוי מחיטים, כעבר משום בל תשחית הוא עובר משום בל תשחית, משום שדמיו יקרים יותר ומוציא הוצאות שלא לצורך. ואומר המהרש"א בשער הממרות, הזכיר רב חסדא שנאמרו על בר בי רב על תלמיד חכם, ובמאמר הזה לא הזכיר. זאת משום שבשער הממרות אמר דברים שמעיצה טובה ואינם אסורים מן הדין, אבל המאמר הזה הוא אסור מצד הדין, מצד בל תשחית, ולכן זה לא נאמר רק לבר בי רב אלא לכל אדם. ואילו החתם סופר כותב שבמאמר הזה הוא לא הזכיר בר בי רב, משום שהוא ודאי אי אפשר לו בפת צהורים, כי פת חיטים מועילה לזיכרון. מביאה הגמרא מאמר אחר מעניין המאמר הקודם שאמר רב חסדא, ואמר רב פאפא איימן דה אפשר למי שתשיחרא, מי שאפשר לו לשתות שיחר, כלומר שלא מזיק לבריאותו, ושתי חמרה ושותי יין, עובר משום בל תשחית שדמיו יקרים, ומוציא הוצאות שלא לצורך. אומר החתם סופר שרב פאפא לא מזכיר במאמר הזה בר בי רב כמו בשאר הממרות, משום שתלמיד חכם יש לו לשתות מעט יין שהוא מועיל ללימוד התורה, כאמור במסכת יומא בדף ע"ו עמוד ב'. אומרת הגמרא ולאו מילתא, דברי רב פאפא ורב חסדא לעניין בל תשחית אינם נכונים. בל תשחית דגופא עדיף, בל תשחית של גופו עדיף מבל תשחית של ממונו, וכשאוכל בת חיטים ושותה יין שהם בריאים יותר מפת צהורים ושיחר, אין זה מוציא הוצאות שלא לצורך. כלומר אומר המהר"ל, אף שאינו מזיק לו לבריאותו, על כל פנים יש בזה השחתת גופו וכוחו, שיותר יהיה לו כוח אם יאכל פת טובה וישתה יין טוב. ואמר רב חסדא בר בי רב דלית למי שחת תלמיד חכם שאין לו שמן לסוך ידיו קודם נטילת מים אחרונים כדי להעביר הזוהמה מעל ידיו, נים שבמאי דחריצה ירחץ ידיו במים שנקבו בחריצים וגדל אליהם ירקרוקית טבע, והיא נוחה כשמן. אומר המהר"ל שהמאמר הזה בא לרמז שהקדוש ברוך הוא משגיח על העני שלא יחסר לו כלום, שהשמן הוא דבר הנצרך לאדם מאוד, ונותן לעני את אותם מים שבחריצים במקום השמן. ואמר רב חסדא בר בי רב דזווין אומצא, תלמיד חכם הקונה בשר חי ליזבן אונקה, יקנה את צוואר הבהמה דעית בתלת המיני ביסרה, שיש בו טעם של שלושה מיני בשר, בשר שמן, בשר כחוש וגיד לצוואר. וגם המאמר הזה בא לרמז על השגחת הקדוש ברוך הוא על העני, שהאדם יתווה לאכול כמה מיני בשר, ונתן לעני את הצוואר שהוא זול, כדי שיהיה לו שלושה מיני בשר, כך המהר"ל. ואילו החתם סופר מבאר על פי מה שאמרו במסכת קידושין בדף למד, לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד, וכותבים התוספות שם בשם רבינו תם, שהלומד תלמוד בבלי יוצא ידי כולם, שהוא בלול ממקרא, משנה ותלמוד, ועל זה הגמרא אומרת, בר בי רב דזווין אומצא, דהיינו שרוצה לקנות אומץ בלימוד התורה, ליזווין אונקה, שהוא רמז על בבל, דהית בית תלת המיני ביסרה, שהוא בלול משלושתם. ואמר רב חסדא בר בי רב דזווין קיתוניתא, דלמיד חכם הקונה קטונת פשטן, ליזבן מדנהר אבא, יקנה אותה ממקום הנקרא נהר אבא, שפשטנו יפה וניחב רקות לטין יומין, ויחבסן אחת ל-30 יום ולא יותר, דמפת ילי, תרייסר יחי שטה, כדי שיפטר מלקנות קטונת חדשה, 12 חודש, כלומר אם יקנה קטונת כזו, שפשטנה יפה ויחפשן הפעם ב-30 יום ולא יותר, תתקיים לו זמן רב. ואנה ער ואני ערב לו שתתקיים בידו. גם המאמר הזה בא לרמז על השגחת הקדוש ברוך הוא על העני, שמאחר שראוי לתלמיד חכם שיכבד את עצמו בבגדים נעים, אז אם הוא עני הרי הוא יכול לקנות בגדים מפשטן, למרות שזה ביוקר בכל מקום, אבל הוא מתקיים הרבה זמן ואינו מתקלה. שואלת הגמרא מהי קטוניתא? מדוע קטונת קרויה קטוניתא? משיבה הגמרא קטנה, קטנאה, כלומר ראויה היא להושיב את בעליה בין אנשים חשובים. ואמר רב חסדא בר בי רב לא ליתי וציפת אחדתה. תלמיד חכם לא יישב על מחצלת חדשה של גמי לך שעשוי מגומה, דמחל ימני שהלחלוכית שבה מבלה את הבגדים. והמאמר הזה בא לרמז על תלמיד חכם שלא יישב בחברת אותם אנשים המחלים ימיהם בדיבורים של שטות על החידושים המתחדשים בעולם. ואמר רב חסדא בר בי רב לא לשדר מנה להושפיזה לחברלי. תלמיד חכם לא ישלח את בגדיו לבעלת האכסניה שלו שתחפשם, דלעבור אחר השינו דרך ארץ דיל מחזי בי מידי ואתי למגניה, שמה תראה בו כתם של קרי והתגנה עליה. אמר לו רב חסדא לבנתי, אמר רב חסדא לבנותיו, תאבי צניעתן באפי גברייכו, תהיו צנועות בפני בעליכן, לא תאכלו נהמה באפי גברייכו, אל תאכלו לחם בפני בעליכם שפעמים שתאכלו הרבה ותתגנו עליו. לא תאכלו ירקה בלילה, אל תאכלו ירק בלילה מפני ריח הפה, לא תאכלו תמרה בלילה, אל תאכלו תמרים בלילה, ולא תשתו שיחרה בלילה ואל תשתו שיחר בלילה, שדברים אלו משלשלים ומביאים לידי הפכה. ולא תיפנו נאיכה דמפני גברייכו, ולא תתפנו במקום שרגילים בעליכם להתפנות שם, לא בגילוי בפניהם בשדות, ואפילו שלא בפניהם שמכיר מקומו ומקומכם, ומתוך כך תימאסו בעיניו. וחיכה עיקר יבא ודאיניש, כשקורא אדם בדלת לא תאמרון מנו, אל תצעקו ותשאלו מי הוא בלשון זכר, אלא תאמרו מני, מי היא בלשון נקבה, שלא תרגילו לשוניכם לדבר עם זכרים. וכשבעליכם ממשמשים בכם קודם התשמיש, נקית מרגנית באחד היד ואוחזת המרגלית את הדדים בידו האחת, וקורה באחד היד ותקור את אותו מקום בידו האחרת, מרגנית האח וליהו את המרגנית. המציאו לו כדי שתתרבה תאוותו וקורה לו אח וליהו, ואותו מקום אל תמציאו לו מהר עד המצטער ענת שתתרבה תאוותו ויצטער, ועד הרח וליהו ואז תמציאו לו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אין שולין את הקרשינין, אבל נותנם לתוך הכברה או לתוך הכלכלה או לתוך הסל, ואף על פי שפעמים שהפסולת נופלת דרך נקווה הכברה או הסל, והפסולת נבררת מאליה, זה מותר. מבארת הגמרא שמשנתנו אינה שנויה כדברי הכל. מתניתין אומרת הגמרא, משנתנו ששנינו בה שנותנים לתוך הכברה, דלא כאי תנה, אינה הולכת כשיטת התנה הזה שבברייתא. דתניא שנינו בברייתא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אין משגיחים בכברה כל עיקר, אין משתמשים בכברה בכלל. גזירה שמה יסנן ממש, ולא משום שדבר שאינו מתכוון אסור. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה בדף קוף מהם עמוד ב'. המשנה שלפנינו מלמדת דינים נוספים בעניין הכנת מאכל בהמה בשבת. אומרת המשנה, גורפים את האיבוס בשבת לנקותו מן האפרורית שבו מלפני הפתם, מלפני השור שמפתמים אותו, שלא תתערב הפסולת שבאיבוס עם התבן והסעורים שנותנים עכשיו לפניו ויקוץ במאכלו, ומסלקין את התבן שלפני השור לצדדין שהוא מרובה, מפני הראי שלא ידרסנו ברגלה ויתנפנו בצועתו. דברי רבי דוסה, וחכמים אוסרין, נוטלין סעורין ותבן מלפני בהמה זו ונותנים לפני בהמה זו בשבת, ולא אומרים שמטלטל דבר שאינו ראוי ואסור משום טלטול שלו לצורך, לא אומרים זאת אלא ראוי הוא, משום שאין בהמה קצה במאכל הניטל מלפני חברתה. זוהי המשנה שלנו בדף קוף מם עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, גורפים את האפרורית מן האיבוס מלפני השור שמפתמים אותו, ומסלקים את התבן שלפני השור לצדדים כשהוא מרובה, שלא יתנפנו בצועה, דברי רבי דוסה וחכמים אוסרים. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, אם רבנן הרישא פליגי, רבנן החלקו על הרישא שהתיר רבי דוסה לגרוף את האפרורית, והם סוברים שאסור לגורפה, מפני שפעמים שהאיבוס של קרקע, וכשגורף את האפרורית מתכוון להשוות את הגומות שבקרקע כדי שלא ייפלו הסעורים לתוכן, וגם לדעת רבי שמעון הסובר שדבר שאינו מתכוון מותר כאן אסור משום שרגילותי להתכוון וחוששים שמה יתכוון, או הסייפה פליגי, או שרבנן החלקו על הסייפה שהתיר רבי דוסה לסלק את התבן לצדדים שלא יתנפנו השור, והם חכמים סוברים שאסור לסלקו, שכבר יש בו חלק שנמאס ואינו ראוי למאכל השור ואסור לטלטלו, או התרווי הוא פליגי, או שנחלקו חכמים בשניהם על רבי דוסה, בין ברישה ובין בסייפה. אומרת הגמרא, תשמה בו ושמה ראיה לפשוט את הספק מברייתא, דתניא שנינו בברייתא, והחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה, בין הפרורית שבאיבוס שלפני הפתם ובין תבן שלפני הפתם לא יסלקנו לצדדים, הרי שרבנן נחלקו בין ברישה ובין בסיפה. אמר רב חסדא, מחלוקת רב דוסה וחכמים זה דווקא באיבוס של קרקע, ונחלקו אם גזרו שמה ישווה גומות, אבל באיבוס של כלי שאין בו חשש של השוואת גומות, לדברי הכל מותר לגורפו. מקשה הגמרא, ואיבוס של קרקע מעיקה למאן דשארי, האם יש מי שמתיר לגורפו? הקמה שווה גומות, הרי ודאי יש לגזור שמה ישווה גומות. תרץ את הגמרא, אלא אי איתמר אחי איתמר, אלא מה שנאמר בשם רב חסדא בביאור המחלוקת של רבי דוסה וחכמים, כך הוא נאמר. אמר רב חסדא, מחלוקת רבי דוסה וחכמים היא דווקא באיבוס של כלי, שרבי דוסה מתיר לגורפו, כיוון שאין בו חשש של השוואת גומות, וחכמים אוסרים משום גזירה, שמא יבוא לגרוף גם איבוס של קרקע, וישווה גומות, אבל באיבוס של קרקע, לדברי הכל אסור לגרוף את האפרורית, שמא ישווה גומות. ועוד שנינו במשנה, ונוטלין סעורין ותבן מלפני בהמה זו ונותנים לפני בהמה אחרת בשבת. מביאה הגמרא שתי ברייתות בעניין הזה ומבארת אותם. תנא חדא, שנינו בברייתא אחת נוטלין שעורין ותבן מלפני בהמה שפיה יפה, ונותנים לפני בהמה שפיה רע. ותניא אידך, שנינו בברייתא אחרת נוטלין מלפני בהמה שפיה רע, ונותנים לפני בהמה שפיה יפה. אמר אביי, אידי ואידי, זו וזו, כלומר בין הברייתא הראשונה ובין הברייתא השנייה, הם סוברות מקמי חמרה לקמי תורה שקלינן, נוטלים שעורים ותבן מלפני החמור ונותנים לפני השור, שאינו מטיל רירים במאכלו, והאוכל שלפניו אינו נמאס וראוי לתיתו לפני השור. ומקמי תורה לקמי חמרה לא שקלינן, אבל אין נוטלים שעורים ותבן מלפני השור כדי להתנם לפני החמור, אלא שבברייתא הראשונה קראו לפה החמור יפה ולפה הפרה רע, ובברייתא השנייה להפך. ועד הקטן עם הששנינו בברייתא הראשונה נוטל מלפני בהמה שפיה יפה, היינו משום שמדובר בחמור, וקראו לפיו יפה משום דלית לרירי, הוא לא מטיל רירים במאכלו, האוכל שלפניו אינו נמאס וראוי לתיתו לפני השור. מה ששנינו באותה ברייתא ונותנין לפני בהמה שפיה רע, היינו משום שמדובר בפרה, וקראו לפה של הרע משום דלית לרירי, היא מטילה רירים במאכלה, האוכל שלפניה נמאס ואינו ראוי לתיתו לפני החמור. ועד הקטן עם הששנינו בברייתא השנייה נוטלין מלפני בהמה שפיה רע, היינו משום שמדובר בחמור והוא קורא לו לפה שלו רע, משום דלא דייק ואכיל, הוא לא מדגדג במאכלו ואוכל גם קוצים וברקנים. ומה ששנינו באותה ברייתא ונותנים לפני בהמה שפיה יפה, היינו משום שמדובר בפרה, וקראו לפיה יפה משום דדייקה ואכלה, היא מדגדקת במאכלה. נמצא ששתי הברייתא אמרו דבר אחד, נוטלים תבן ושעורים מלפני החמור ונותנים לפני הפרה, ואין נוטלים מלפני הפרה ונותנים לפני החמור. אלא שהברייתא הראשונה אמרה על הפרה שפיה רע, כי היא מטילה רוק במאכלה, ועל החמור שפיו יפה שאינו מטיל רוק במאכלו, ולא הברייתא השנייה אמרה על הפרה שפיה יפה שהיא מדגדקת במאכלה, ועל החמור שפיו רע שאינו מדגדק במאכלו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה בדף קוף ממאלף עמוד א'. ממשיכה המשנה לבאר דיני טלטול מוקצה בשבת. הקש, זנבות השיבולים, שהוא החלק שנקצר עמם, שמונח על גבי המיטה, שאינה עומדת לשכיבה, ורוצה עכשיו לשכב עליו, והוא עשוי כמו טל, כמו הרמה, ואינו נוח לשכב עליו, לא ינענענו בידו כדי שיהיה צף ורח ומסודר כמחצלת, ויהיה נוח לשכיבה, לא יעשה זאת משום שסתם קש עומד להסקה האסורה בשבת, ומוקצהו, ואסור לטלטול בשבת. וגם לרבי שמעון שמקל במוקצה מכל מקום, מוקצה שאינו ראוי לכלום כמו קש, גם רבי שמעון אוסר לטלטל, כך אומר הריטב"א. רבינו פרחיה כותב שבשינוי מותר לטלטלו, כגון שמגביה מעט את המיטה מותרת בטלטול, ועל ידי זה הקש נופל. אלא אומרת המשנה מנענעו בגופו, כלומר בכתיפיו, שטלטול מן הצד שאינו בידיים הוא מותר. ואם היה הקש עומד למאכל בהמה שאינו מוקצה, או שהיה עליו קר או סדין שבכך גילה דעתו שיקצהו לשכיבה, מנענעו אף בידו לרקחו לצורך שכיבה, מפני שתורת כלי עליו. מביאה המשנה הלכה נוספת שהיא מגזרת חכמים, מחבש. כלי שכובשים בו בגדים לאחר כיבוסם שעשוי משני לוחות ארוכים וכבדים שמונחים זה על זה, ומניחים את הבגדים על הלוח התחתון ומורידים עליהם את הלוח העליון כדי ליישרם ולעשותם נעים ללבישה. אז אם הוא מחבש של בעלי בתים, שאין לוחותיו מהודקים כל כך אלא רק צמודים ומונחים ביניהם בגדים, מתירים את המחבש, כלומר מפרידים את הלוחות בשבת, כדי ליטול את הבגדים מפני שהוא לצורך השבת. אבל לא כובשים בו בגדים מפני שהוא תורח לצורך חול. ומחבש של כובסים, אומנים במלאכת הכביסה לא ייגע בו אף לעתירו, כיוון שלוחותיו מהודקים יותר, מפני שהוא מחבש של אומנים העשויים לתקן בגדים ולהחליקם לאחר כביסתם, ולכן התרתו והפרדת לוחותיו דומה לסתירה. רבי יהודה אומר גם מחבש של כובסים, אם היה מותר, אם היו הלוחות נפרדים מעט כבר מערב שבת, מתיר את כולו, כלומר מפריד את לוחותיו לגמרי, ושומתו ושומת את הבגד ממנו שאינו נראה כסתירה. זו היה המשנה שלנו בדף קוף ממאלף עמוד א', וחיית אנו ניגשים ללמוד את הגמרה שאחרי המשנה. מביאה הגמרא הלכה בעניין טלטול מן הצד, אמר רב נחמן, אי פוגלה, צנון זה שתומנים בקרקע כדי שיתקיים ולא יירקב, ורוצה לחולצו מן הקרקע בשבת, מלמעלה למטה, דהיינו שראשו העליון, שהוא החלק העבה, נמצא מלמעלה, וחולץ הצנון מראשו ועוקצו הצר שנמצא למטה נמשך אחריו, שרי, מותר לעשות זאת בשבת, משום שבאופן זה, הגומה שבקרקע למעלה רחבה ואינו מזיז אפר כשמוציאו, אבל לחולצו בשבת מלמטה למעלה, דהיינו שעוקצו הצר נמצא למעלה וחולצו מעוקצו, וראשו העבה נמצא למטה ונמשך אחריו, אסיר, אסור לעשות זאת. כיוון שבאופן זה הגומה שבקרקע צרה, וכשמוציא את הצנון מזיז אפר ומטלטלו, ואף שטלטול מן הצד הוא, ואינו מטלטלו בידיים, נחשב טלטול ואסור. אמר רב אדא בר אבא, אמרי בי רב, אמרו בני ישיבתו של רב תנינא, שנינו במשנתנו דלא כרב נחמן. שהרי כך נאמר במשנה, הקש שעל גבי המיטה לא ינענעו בידו, כיוון שסתם קש להסקה הוא עומד ומוקצהו, אבל מנענעו בגופו מפני שטלטול מן הצד הוא. ואם היה הקש עומד למאכל בהמה, או שהיה עליו קר או סדין מערב שבת, שאז גילה דעתו שיקצהו לשכיבה, מנענעו בידו, שמאמינה יש להוכיח ממה שבכל אופן מותר לנענעו בגופו, שטלטול מן הצד, שאינו בידיים, לא שמי טלטול, אינו נחשב לטלטול האסור בשבת, ולפי זה מותר להוציא צנון מן הקרקע גם מלמטה למעלה, אף אם מזיז אפר בכך, ושלא כדברי רב נחמן. מסיקה הגמרא שמאמינה, אכן יש להוכיח ממשנתנו, שלא כדברי רב נחמן. מכיוון שעסקה הגמרא בטלטול על ידי שינוי, היא מביאה הלכה נוספת בהלכות שבת שהתירו בה על ידי שינוי. אמר רב יהודה, אני פלפלי פלפלים אלו, מדק חדה חדה בקטה דסקין השארי. מותר בשבת לקטוש אחד אחד מהם בקטה סכין שבו אוחזים את הסכין, כיוון שזו רק תחינה כלאחר יד, כלומר בשינוי, שתוכן כל אחד בפני עצמו בכלי שאינו מיוחד לכך, ולכן אין בכך איסור משום מלאכת תוכן. אבל תרתי אסיר, שניים יחד אסור לקטוש, שכיוון שדרכו בכך יש בזה משום מלאכת תוכן. רבא אמר, רבא חולק ואומר, כיוון דמשנה, כיוון שהוא משנה בכך שקוטש בקט הסכין, שלא כדרכו לקטוש ברחיים או במדוחה, אפילו טוב ענמי, מותר לו לקטוש גם פלפלים רבים יחד. אגב, ההלכה הקודמת שנאמרה בהלכות שבת מביאה הגמרא כמה הלכות נוספות לגבי שבת, למרות שאינן קשורות לכאן. אמר רב יהודה, מן דסחי במי ימי שרוחץ במי ים או נער, לא ייצא ואחר כך ינגב את עצמו, אלא בעוד רגליו במים. לנגב נפשי ברישה ועדר ליסליק. ינגב את עצמו עד לרגליו בתחילה ואחר כך יעלה מהמים. שאם יישארו עליו המים ביציאתו, יש לחשוש דיל מטה להטוי, שמא יבוא לטלטלם את המים 400 בקרמלית, כי שפת הים או הנהר דינה כקרמלית, ויעבור על איסור דה רבנן של טלטול 400 בקרמלית. יחי מקשה הגמרא, אם כן, הרי כי כנח התנמי גם כשהוא יורד למים, כדחי כוחו 400, הוא דוחף בכוחו את המים 400 ועשיר, אז היה צריך להחמיר להיכנס למים בנחת, כדי שלא ייזרקו ניצוצות המים אל מחוץ ל-400 מחמת כוחו. תרץ את הגמרא על טלטול על ידי כוחו בקרמלית, לא גזרו חכמים. אמר רבי אבי תימא, ויש אומרים שאמר זאת רב יהודה טיט, שעל גב רגלו על גב כף הרגל מקנחו מקנח את רגלו בקרקע להוריד הטיט, ואין מקנחו בכותל. אמר רב, מה איתה, מה הטעם שבכותל לא יקנח? משום דמחזיק כבונה, שנראה כמוסיף על בניין הכותל ומחזקו על ידי הטיט שמניח עליו. הבניין חקלאו, והרי בניין של שדהו, ואין דרך בניין של בתים בכך. ואף כשמתכוון לכך, אסור רק מדרבנן. וכאן, כשאינו מתכוון, יהיה מותר לגמרי, כיוון שאין נראה כלל כבונה. לכן סובר רבא, שההלכה בנידון זה הפוכה. אלא אמר רבא, אדם שיש טיט על רגלו, מקנחו בכותל, ואין חשש שנראה כבונה כאמור. ואין כמקנחו בקרקע, כיוון שיש חשש דיל מעטה להשווי גומות. שמא יבוא להשוות גומות, שכן דרך אדם לחזר אחר מקום גומה כדי לקנח את רגלו, כיוון שבמישור זה לא מתנקה היטב, וכשיהיה עסוק לקנח את רגלו, ישכח ששבת היום ויבוא להתכוון בכינוחו להשוות את הגומות, ואם יעשה כן, בבית יעבור על מלאכת בונה, ובשדה יעבור על מלאכת חורש. איתמר נאמר בבית המדרש, נחלקו בזה המוראים. מר בריידר אבינה אמר, אחד זה ואחד זה בין לקנח רגל המלוכלכת בטית בכותל, ובין לקנחה בקרקע אסור. בכותל אסור משום שנראה כמוסיף על הבניין, ובקרקע אסור שמה יבוא להשוות גומות. ורב פאפה אמר, אחד זה ואחד זה מותר. בין לקנח בכותל ובין בקרקע מותר, כיוון שאין דרך האדם המתכוון לבניין, או להשוות גומות לקנח שם טיט ברגליו, אלא עושה חן בידיו. והלכה כרבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר, ואין חוששים שמה התכוון להשוות הגומות. שואלת הגמרא, למר בריידר אבינה שאסור לקנח את רגלו מן הטיט בין בקרקע בין בכותל, במה מקנחילי, במה יקנחנו? משיבה הגמרא, מקנחילי בקורה יקנחהו בקורת עץ המוטלת על הקרקע. אומר המגן אברהם, והוא הדין שמותר לקנח טיט בכותל העשוי מעץ שדינו כקורה, שאין זה נראה בו כבניין. מביאה הגמרא כמה הלכות נוספות שאמר רבא בהלכות שבת, שבהם אסרו חכמים משום גזירה. אמר רבא, לא ליטיב איני שפום מדלחייה, לא ישב אדם בפתח של המבוי במקום הלכי באופן שאינו רואה את הלכי כשיש חפץ בידו. דילמה מגנדר עלי, שמה יתגלגל לו החפץ מידו לרשות הרבים ואתה להטוי ויבוא להביאו אליו למבוי, שכיוון שיושב סמוך כל כך ללכי, לאותה מזוזה שבעצם עתירה את הטלטול במבוי, אז הוא לא יבחין בכך ואין לו היכר בינו לבין רשות הרבים ונמצא שמכניס מרשות הרבים לרשות היחיד. ואמר רבא, לא לצד עדין ישקובה, לא יצדד אדם גיגית, דהיינו שדוחפו אילך ואילך עד שעומד יפה על הארץ, שכיוון שצריך מקום ישר לעמוד בו, יש לחשוש דיל מטה להשווי גומות, שמה יבוא להשוות גומות במתכוון כדי לעשות מקום ישר לשם כך. ואמר רבא, לא להדוק איניש אודרה, לא יהדק אדם מוכין בפומה דשישה, בפי פח שבו משקל לסותמו כדי שלא יישפך או כדי שלא ישתה ממנו נחש, משום שבסתם המוכין יהיו לחים מחמת המשקה שבתוכו, וחוששים דיל מעטי לידי סחיטה, שמה יהדק את המוכין היטב ויבוא לסוחתם כיוון שדרכו בכך. אמר רב כהנא, טיט שעל גבי בגדו מקסקסו מבפנים, משפשפת בגדו בצד שבפנים כנגד גופו, ובכך מרקח את הבגד ומסיר את הטיט ממנו, שאין הדבר מוכח שרוצה לחבס את הבגד, וגם בפועל אינו מחבס ממש את הבגד, שאינו נותן שמיים אלא רק מפרך את הטיט ומסירו, ואין מקסקסו מבחוץ, אסור לשפשף את הבגד בצד שבחוץ כנגד העם, מפני שדומה לקיבוס ונראה כמל הבן. מייטי ויקשו בני הישיבה, שנינו בברית הטיט שעל גבי מנהלו, מגררו בגב סכין, וטיט שעל גבי בגדו, מגררו בציפורן, ובלבד שלא יקסקס, שלא ישפשף את הבגד להסיר את הטיט. מה אליו, האם אין כוונת הברייתא שלא יקסקס כלל, וגם מבפנים אסור, ושלא כדברי רב כהנא? תרץ את הגמרא, לא, אין כוונת הברייתא שלא ישפשף כלל, אלא שלא יקסקס מבחוץ, אלא רק מבפנים כדברי רב כהנא. אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, אמר רבי ינאי. אמר רבי אבאו בשמו של רבי אלעזר, שאמר בשמו של רבי ינאי, מגררין את הטיט ממנעל חדש, אין חשש שיקלפנו, אבל לא ממנעל ישן, מפני שקולף את האור ממנו ועובר על איסור ממחק. שואב מלאכה אסורה מן התורה. ופירוש ממחק, שמגרר שיער שעל האור, וקילוף האור הוא תולדת ממחק. שואלת הגמרא בדף קוף ממא עמוד ב', במה מגררו למנעל החדש שמותר לגררו? משיבה הגמרא, אמר רבי אבאו, בגף סכין, אבל לא בחלק אחד שבסכין. הביאה הגמרא דעה חולקת בזה. אמר לה, הוא סבא, אמר זקן אחד לרבי אבאו, שמה דידך, מחק את ההלכה שאמרת בשם רבי ינאי שמותר לגרר מנעל חדש, מקמי הדתני רבי חייא. מפני הברייתא ששנה רבי חייא אין מגררין לא מנעל חדש ולא מנעל ישן, וגם לא בגב הסכין זה אסור. שאף שבכוונתו רק להסיר את הטיט, כיוון שוודאי יקלוף בכך את המנעל וזה אסור. והמשך הברייתא ששנה רבי חייא ולא יסוך את רגלו שמן, והוא כשהרגל נתונה בתוך המנעל או בתוך הסנדל, כיוון שאף המנעל מקבל מן השמן ונמצא שמעבדו, ועובר בכך על מלאכת מעבד. והיינו במנעל וסנדל חדשים. אבל סך מותר לסוך את רגלו בשמן כשהיא מחוץ למנעל ומניח את רגלו ששחה בשמן בתוך המנעל או בתוך הסנדל. וכן סך יכול אדם לסוך את כל גופו בשמן ומתעגל על גבי כתובליה. האדם מתגלגל על גבי אור שלוק, אור מבושל, שעושים ממנו לוחות לשולחן ולמיטה, ואינו חושש משום איסור מעבד, כיוון שבעת השיחה אין השמן נוגע במנעל ובאור. מקבילה הגמרא את היתר הזה, אמר רב חסדא, לא שנו שמותר לסוך רגלו בשמן ולתנו בתוך המנעל, או לסוך את כל גופו בשמן ולהתגלגל על האור, אלא כשמתכוון בכך רק לצחצחו, לנקות את המנעל או את האור, אבל כשמתכוון לעבדו אסור. מקשה הגמרא, לעבדו פשיטה, פשוט הוא שזה אסור, כי הוא עושה זאת במתכוון, ומדוע הוא צריכה הברייתא להשמיעו? וטוב, ועוד קשה, לצחצחו מאי כמאן דשארי? האם יש מישהו שמתיר לסוך בשמן כשמתכוון לצחצחו? הרי ודאי יש לגזור לאסור זאת, שמה התכוון לעבדו, וכיצד ניתן לפרש את דברי הברייתא שמתירה כשמתכוון לצחצחו? אלא מתרץ את הגמרא, אי יתמר אחי יתמר. מה שנאמר בשם רב חסדא ודאי כך נאמר. אמר רב חסדא, לא שנו שמותר לסוך רגלו בשמן ולתנה בתוך המנעל, או לסוך את גופו בשמן ולהתגלגל על האור, אלא כשיש בשמן שעל גופו שמשתפשף על האור, רק כשיעור הראוי לצחצחו, שהוא מועט מכדי שהאור יתעבד ממנו. אבל אם יש בו שיעור הראוי לעבדו, אסור להניח רגלו במנעל או גופו על האור, אף אם אינו מתכוון לעבדו. מביאה הגמרא ברייתא העוסקת בהלכות השייכות במנעל לגבי יציאה בו בשבת ולגבי חליצה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, לא ייצא בשבת קטן אדם שמידות גופו קטנות במנעל גדול ממידת גופו, ממידת רגלו, שמא יפול המנעל מרגלו ויבוא להעבירו ברשות הרבים. אבל יוצאו בחלוק גדול ממידת גופו, כיוון שאין חשש שהחלוק ייפול ממנו, שכן כתיפיו נושאים את הבגד. ולא תייצא אישה במנעל מרופת קרוע מלמעלה, משום שגנאי הוא לה, ויש לה חשוש שמא כשילעגו לה מחמת המנעל הזה, תסיר אותו ותעבירנו 400 ברשות הרבים. ולא תחלוץ בו במנעל מרופת לכתחילה, כשצריכה לקיים מצוות חליצת נעל. אישה שמת בעלה בלא בנים, אחי בעלה מייבם אותה על ידי שנושא אותה לאישה, ואם אינו רוצה לייבמה, חולץ את נעלו ויורקת בפניו, כאמור בפרשת ייבום וחליצה. אז שלא תחלוץ במנעל מרופת, משום שמנעל מרופת אינו נעל ראויה, ואם עברה וחלצה בו, חליצתה כשרה. ואין יוצאים במנעל חדש בשבת, ובאיזה מנעל חדש אמרו שאסור לצאת בו? במנעל של אישה, שכן באישה יש חשש שמא לא יהיה מכוון למידת רגלה, ותקפיד על כך, משום שהמנעל נחשב אצלה כמו תכשיט שמקפידה על יופיו, אבל לאיש מותר לצאת במנעל חדש כיוון שאינו מקפיד על כך. תני בר כפרה, שנה בר כפרה, לא שנו, לא אמרנו שאסור לאישה לצאת במנעל חדש, אלא כשלא יצא בו שעה אחת מבעוד יום, שבתחילה כשיוצאת בו בשבת, עדיין אינה יודעת אם הוא מכוון למידתה. לכן אסרו. אבל אם יצא בו מערב שבת, מותר לה לצאת בו, כיוון שכבר הכירה שהוא מכוון למידתה. ואף אם אינו מכוון למידתה, כבר גילתה את דעתה שאינה מקפידה על כך. מקשה עכשיו הגמרא סתירה בין שתי ברייתות בעניין טלטול מנעל בשבת. תני חד, השנינו בברייתא אחת, שומטין מותר להסיר מנעל בשבת מעל גבי האימוס, דפוס תבנית שעליו מתקנים את המנעל, כיוון שמנעל זה מותר בטלטול, ותני הידך בברייתא אחרת שנינו. אין שומטים מנעל מעל גבי האימוס, כיוון שהוא אסור בטלטול. סתירה. שתי הברייתות סותרות. תרץ את הגמרא לא קשיא. הברייתא אוסרת שנויה כדעת רבי אליעזר, והברייתא מתירה שנויה כדעת רבנן. דתנן, שנינו משנה במסכת כלים פרק חבב, משנה ד', מנהל שעל גבי אימוס, רבי אליעזר מתאר אותו, שאינו מקבל תומה שכיוון שעדיין לא נגמרה מלאכתו, שעדיין לא הסירו מן האימוס, אינו נחשב כלי. וחכמים מתאמים אותו, כיוון שאינו חסר מלאכה שצריך אומן לעשותה, אלא גם אדם שאינו אומן יכול להסירו מעל גבי האימוס, ולכן נחשב כלי ומקבל תומה. נמצא של רבי אליעזר הסובר שאינו נחשב כלי לעניין קבלת תומה, גם אסור לטלטלו בשבת, ולחכמים הסוברים שנחשב כלי לגבי עניין תומה, מותר לטלטלו בשבת כמו כל כלי. יוצא מתירוץ הגמרא של חכמים מותר לשמוט את המנהל מעל האימוס בשבת. אבל כאשר שומט את המנהל צריך לשם כך לטלטל מעט את האימוס, שהוא כלי שמלאכתו לאיסור לתקן מנהלים. ונמצא שלחכמים מותר גם לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור, ואם כך מקשה הגמרא, אניחא לרב המובן הדבר לרב הדה אמר לאיל בדף קוף חף ג' עמוד ב', שדבר שעיקר מלאכתו בחול הוא לאיסור. אז בין להשתמש בו לצורך גופו במלאכת היתר, ובין אם אינו צריך להשתמש בו אבל רוצה לטלטלו לצורך מקומו, כי הוא צריך להשתמש במקום שהדבר הזה מונח שם, מותר לטלטל את הדבר אם הוא נחשב כלי, שפיר. אז התירוץ של הגמרא מתיישב היטב, שהברייתא מתירה לשמוט מנהל מעל גבי האימוס בשבת נשנתה לדעת חכמים, שהמנהל נחשב כלי ומקבל תומה, ולכן גם מותר לטלטלו בשבת מעל גבי האימוס, למרות שבכך מטלטל גם את האימוס, אין בזה איסור, כיוון שגם האימוס, שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, הוא מותר בטלטול בשבת לצורך מקומו. וכשרוצה להסיר ממנו את המנהל, מטלטלו לצורך מקומו, דהיינו כדי להסיר את המנהל שנתון עליו. אלא לאבאי שחולק על רב הלעיל. ואומר שכלי שמלאכתו לאיסור, אז דווקא להשתמש בו לצורך גופו במלאכת היתר, אז מותר לטלטלו. אבל אם הוא לא רוצה להשתמש בו אלא לטלטלו לצורך מקומו, או כשהוא צריך להשתמש במקום שהכלי מונח שם אסור, מה יקרה למימר? כיצד נבאר את דברי הברייתא? המתירה לטלטל מנעל מעל האימוס, הרי אף שהמנעל מותר בטלטול לדעת חכמים משום שנחשב כלי, מכל מקום האימוס שהוא כלי שמלאכתו לאיסור אסור בטלטול, שכן אינו צריך אותו לגופו להשתמש בו במלאכת היתר, אלא צריך את מקומו, דהיינו את המנעל הנתון בו, ולצורך זה אומר אביי שאסור בטלטול, אז כיצד התירו לטלטל את המנעל, הרי בכך הוא מטלטל גם את האימוס. תרץ את הגמרא גם לשיטת אביי יחד במאי עסקינן, כאן בברייתא במאי המדובר באופן שהמנעל רפוי ונשמט מעילה ויכול להסירו מעל גבי האימוס בלי לטלטל את האימוס. נמצא שאינו מטלטל כלל כלי שמלאכתו לאיסור, דתניא שנינו בברייתא רב יהודה אומר אם היה המנעל של גבי האימוס רפוי, מותר להסירו מעל האימוס. מקשה הגמרא, טעמה, טעם שמותר להסיר את המנעל מעל האימוס הוא משום שהוא רפוי, ואינו צריך לטלטל את האימוס. הלא רפוי, משמע שאם המנעל אינו רפוי, לא. ומה הטעם? מוכרח הדבר משום שבאופן זה צריך לטלטל גם את האימוס שהוא כלי שמלאכתו לאיסור. ומבואר שאסור לטלטלו לצורך מקומו, דהיינו, המנעל הנתון בו. אם כן, אניחא לאביי מובן הדבר לאביי דאמר, שדבר שמלאכתו לאיסור, אז דווקא לצורך גופו מותר לטלטלו, אבל לצורך מקומו אסור לטלטלו, שפיר. מיושבים היטב דברי רב יהודה בברייתא, שמותר לשמוט את המנעל רק באופן שהוא רפוי על האימוס. אלא לרבה דאמר, רבה שסובר שכלי שמלאכתו לאיסור בין לצורך גופו ובין לצורך מקומו מותר לטלטלו, מה איריה מדוע נקט רב יהודה דווקא מנעל רפוי, אז מותר להסירו מעל האימוס בשבת? הרי אפילו אם המנעל לא רפוי נמי גם כן מותר, שהרי אין איסור לטלטל את האימוס בצריך למקומו שהוא המנעל הנתון עליו. תרץ את הגמרא לדברי רבה, היא הברייתא שהביאה את דבריו דרב יהודה, שהתיר להסיר מעל האימוס רק מנעל רפוי, אינו משום שאסור לטלטל את האימוס לצורך מקומו, אלא משום דרבי אליעזר הוא, זוהי שיטת רבי אליעזר שאמר במשנה שהובא לעיל, שמנעל של גבי האימוס אינו מקבל תומה, כיוון שאינו נחשב כלי, משום שעדיין לא נגמרה מלאכתו כל זמן שלא הוציאו מעל האימוס. ומטעם זה סבר שגם לעניין שבת אינו נחשב כלי ולכן מוקצה ואסור לטלטלו. ולשיטת רבי אליעזר משמיע לנו רב יהודה, דווקא כשאין המנעל רפוי על האימוס נחשב מחוסר הוצאה ממנו. אבל אם הוא רפוי הוא לא נחשב מחוסר הוצאה ומותר לטלטלו. דתניא כך שנינו בברייתא רב יהודה אומר משום רבי אליעזר מנעל שעל גבי האימוס, אם היה רפוי מותר להסירו. אבל לדעת חכמים מותר להסיר את המנעל מעל האימוס גם אם אינו רפוי, כיוון שסוברים שנחשב כלי אף כשעדיין הוא מונח על האימוס. אם כן עולה ממסקנת הגמרא של רבי אליעזר אסור לטלטל את המנעל שעל האימוס מצד עצמו שאינו נחשב כלי כיוון שלא נגמרה מלאכתו והוא מוקצה. ולחכמים אף שמותר לטלטל את המנעל מצד עצמו שהרי נחשב כלי, מכל מקום לדעת אביי אסור לטלטלו משום שבכך מטלטל גם את האימוס ואסור לטלטלו לצורך מקומו. אם היה המנעל רפוי שבהסרתו אינו מטלטל את האימוס, מותר להסירו. ואילו לדעת רבה מותר לטלטל את המנעל גם אם אינו רפוי אף שמטלטל גם את האימוס, זאת כיוון שמותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו. ואם היה המנעל רפוי, סבר רבה שגם לרבי אליעזר מותר לטלטלו כיוון שנחשב כלי, משום שאינו מחוסר הוצאה ונגמרה מלאכתו. אדרן הלך תולין, אדרן הלך תולין, אדרן הלך תולין בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית. את הפרק ה-20 של מסכת שבת, פרק ששמו תולין את המשמרת. מיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ורק קוראים את המשנה הפותחת את הפרק ה-21, הפרק ה-21 במסכת שבת, פרק שתחילתו 11 שורות לפני סוף דף קוף ממלף עמוד ב', פרק ששמו נוטל. אומרת המשנה, נוטל אדם את בנו והאבן בידו, אחוזה בידו של בנו, וכלכלה, וכן נוטל אדם בידו כלכלה סל והאבן מונחת בתוכה, וכן מטלטלין תרומה טמאה עם תרומה טהורה, ומותר לטלטלה יחד עם פירות החולין. רבי יהודה אומר, אף מעלין את המדומה, תרומה שהתערבה בחולין, באחד ומאה. ואין אומרים שאסור לעשות כן, מפני שהוא מתקן. זוהי המשנה פותחת את הפרק ה-1 ו-20 במסכת שבת, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה, את תלמוד תורתנו, בדפים קוף מם וקוף מם א', עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע היו מנקים לרב יוסף מזכויותיו, אם היה מרוקווה משקה וכוס נוספת של אלונטית? שאלה שנייה, מדוע למרוקווה לא הזיקה שתיית אלונטית? שאלה שלישית, לאביי, מהו האיסור בשריית חלטית? שאלה רביעית, מדוע תלמיד חכם עני לא יאכל ירק חי? שאלה חמישית, מדוע אמר רב חסדא לבנותיו שלא יאכלו לחם בפני בעליהן? שאלה שישית, מדוע שותה יין במקום שאיחר אינו עובר משום בעל תשחית? שאלה שביעית, מדוע חמור נקרא פי הרע ומדוע נקרא פי היפה? שאלה שמינית, האם מותר לקטוש בקט של סכין הרבה פלפלים ביחד? שאלה תשיעית, למר בריידר אבינה, מדוע אסור לקנח טיט בכותל ובקרקע? והשאלה האחרונה, מדוע אסור לאישה לצאת לרשות הרבים בנעל מרופטת? אלה מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו היום הזה בסייעת הדשמיא ענקית, בדפים קוף מם וקוף מם א', עד לסיום הפרק ה-20 במסכת שבת. וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות, פינה ללא פתיח מוזיקלי, מחמת תשעת הימים, ובפינה הזו אנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעת הדשמיא הגדולה בתלמוד תורתנו. מסננת שנתן בה מערב שבת חרדה לסננו, מותר ליתן בה ביצה תרופה כדי שיצלל. ויש אומרים שמותר ליתן אף ביצה שינה תרופה, אף על פי שהחלמון יורד למטה עם החרדל והחלבון נשאר למעלה. חרדל שלשו מערב שבת ממחהו, בין ביד בין בכלי, ודווקא כשנתן לתוכו מים מערב שבת ולשו. ויש אומרים שאף בשבת יכול לערבו במים וביין, ונותן לתוכו דבש ולא יטרוף לערבו בכוח, אלא מערבו מעט מעט. ויש אומרים שמה שמותר לערב משקה בחרדל, דווקא שנתנו מבעוד יום, אבל בשבת אסור לתת משקה בחרדל, או בשום הקטושים משום איסור לש. חלוק לאחר כביסה ומתקשב ומשפשפים אותו בידיים לרקחו, מותר לעשותו בשבת כשאינו מתכוון אלא לרקחו. אבל אסור לגלגל על ידי כלי כמנהג, וכן אסור לעשות קמטים בבגדים המחובסים על ידי כלים העשויים לכך. חלוק שכיפסו אותו ותחבו בו קנה מערב שבת לתלותו ליבשו, ונתייבש קצת מבעוד יום יכול לשומתו מעל הקנה, אבל ייקח הקנה מתוכו אסור לפי שאינו כלי. טלטול בגופו אפילו לצורך דבר האסור מותר, ילקח קשה על המיטה שסתמו מוקצה ולהסקה, מנענעו בגופו, ואם היה מאכל בהמה מותר לטלטלו, ואם יניח עליו מבעוד יום קר או כסת, מנענעו אפילו בידו, שרי הכינו מבעוד יום לשכב עליו, וכן אם חשב לשכב עליו, במקומותינו שסתמו עומד למאכל בהמה או לשכיבה, מותר לנענעו אפילו בידו. טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, מותר. זהו שונה הלכות שלנו להיום, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומיים, עם משנה יומית על שני חלקיה. החלק הראשון, משנה יומית בסדר זרעים, מסכת תרומות, פרק י', משנה י'. כל הנכבשים זה עם זה ירקות של תרומה, נכבשים עם ירקות של חולין מותרים, הירקות של חולין לזרים שאין התרומה אוסרת אותם, אלא היא מחסית. כלומר, חוץ מן הנכבשים היא מחסית, היינו ירקות ממיני הבצלים השומים וכדומה, שאילו חריפים הם ונותנים טעמם בכל ירק אחר הנכבש עמהם, ולפיכך, הכובש חסית של חולין עם חסית של תרומה, כגון בצלים של חולין ובצלים של תרומה, שנותנים טעם זה בזה, או ירק של חולין עם חסית של תרומה, שאר ירקות של חולין עם שומים או בצלים של תרומה, אסור. כל הכבישה הזו אסורה לזרים, שהחסית של תרומה נותנת טעם בחולין ואוסרת אותם, אבל חסית של חולין עם ירק של תרומה מותר, שהירקות של תרומה בולעים טעם החולין, אבל אינם נותנים טעם בהם, ולפיכך מותרת החסית של חולין לזרים. וכעת אל מפעל המשנה היומית, קביעותה, פה חזים אנו בסדר קודשים, מסכת מידות, פרק ג' משנה א'. ארבעת המשניות בפרק הזה עוסקות בתבנית המזבח החיצון. המשנה הראשונה פותחת במידות המזבח, והמזבח היה מורכב משלושה מבנים מרובעים זה על גבי זה, כאשר כל מבנה קטן מזה שתחתיו. המשנה מתארת את המזבח מלמטה למעלה, והיא פותחת בחלק התחתון הנקרא יסוד. אומרת המשנה, המזבח היה בתחתיתו ריבוע של 32 אמה על 32 אמה, והמזבח עלה מן הקרקע אמה לגובה וכנס פנימה אמה מכל צד. במקום זה שהיה גבוה אמה ורחב אמה, זהו היסוד של המזבח. נמצא שמידת הריבוע שמעל היסוד היה 30 אמה על 30 אמה. עלה המזבח מן היסוד עוד 500 לגובה וכנס פנימה אמה אחת מכל צד, ומקום זה שרוחבו היה עמה, זהו הסובב של המזבח. נמצא שמידת הריבוע של אישי מעל הסובב הייתה 28 עמה על 28 עמה, ואילו גובו של ריבוע זה היה 3 עמות, ועליו היה גג המזבח. מתארת המשנה את גג המזבח, מקום הקרנות שבארבע פינות המזבח, והרווח שביניהם תפס עמה מצד זה של המזבח, ועמה מצד זה בין לאורכו בין לרוחבו של המזבח סביב. נמצא ששטח גג המזבח שלפנים ממקום הקרנות היה 26 עמה על 26 עמה. מקום הילוך רגלי הכהנים היה לפנים ממקום הקרנות עמה מצד זה ועמה מצד זה. נמצא שנותר על גג המזבח שטח של 24 עמות על 24 עמות, וזהו מקום המערכה אשר שם היו מערכות של עיצים שבערה בהם אש. מבארת המשנה שמידות המזבח בבית שני היו שונות מאלו של בית ראשון. אמר רבי יוסי, מתחילה בבית המקדש הראשון לא היה רוחב תחתית המזבח אלא 8.20 על 8.20 עמה. כונס ועולה במידה זו המבוארת לעיל. עמה ליסוד, עמה לסובב, עמה למקום הקרנות, ועמה למקום הילוך הכהנים. הרי 4 עמות לכל צעד, עד שנמצא שמקום המערכה בראש המזבח לא היה אלא 20 על 20 עמה. וכשעלו בני הגולה מבבל ובנו את המזבח בבית המקדש השני, הוסיפו עליו 4 עמות מן הדרום ו4 עמות מן המערב. כלומר, הוסיפו על מידות האלו רצועה ברוחב 4 עמות לאורך צידו הדרומי של המזבח, וכן לאורך צידו המערבי, כי מן האות היוונית גמא נמצא שהיה רוחב תחתית המזבח החדש 32 עמה על 32 עמה, שנאמר בספר יחזקאל, והיה אריאל, מקום המערכה של המזבח, 12 עמה אורך ב-12 עמה רוחב רבוע. יכול להיתכן לפרש שכוונת הכתוב היא שמקום המערכה אינו אלא 12 עמה על 12 עמה, בוודאי אין זה כך, שהרי כשהוא הכתוב אומר בהמשך, אל ארבעת רבעיו, ארבעת צדדיו, הרי זה מלמד שאמור לפני כן פירושו שמן האמצע של המזבח הוא מודד 12 עמה לכל רוח, ונמצא שמקום המערכה כולו היה ריבוע של 24 עמות על 24 עמות. ועוד פרט בניין המזבח וחוץ של סיקרה, פס בצבע אדום חוגרו באמצע היה מקיף את המזבח באמצע גובהו 5 עמות מעל הקרקע, כדי להבדיל, כדי לציין קו מפריד בין הדמים העליונים דמי חטאת בהמה ועולת העוף, שדינם להינתן בחלקו העליון של המזבח למעלה מחוט הסיקרה לדמים התחתונים, דמי שאר הקורבנות שדינם להינתן בחלקו התחתון של המזבח למטה מחוט הסקרה. פתחה המשנה במידת היסוד של המזבח 32 על 32 עמה, אבל האמת היא שהיסוד לא היה מרובע לגמרי. כמו שמבארת המשנה, והיסוד היה מהלך, בליטת עמת היסוד הייתה נמשכת רק על פני כל הצפון ועל פני כל המערב של המזבח. שם אכן היו עמידות 32 עמה לכל רוח, ואילו לגבי שאר הרוחות היסוד היה אוכל, תופס בדרום רק עמה אחת. כלומר, בליטת היסוד הייתה תופסת בדרומו של המזבח עמה אחת בלבד ליד הקרן המערבית דרומית, ובמזרח עמה אחת, וכן הייתה תופסת במזרחו של המזבח עמה אחת בלבד ליד הקרן המזרחית צפונית, וכל שאר צד הדרום וצד המזרח של המזבח לא היה בהם יסוד. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומיים, דפים קמ וקמ א', שבסייעתא דשמיא ענקית למדנו היום, יום שישי ג' במנחם אב תש"פ, ערב שבת קודש פרשת דברים, שבת חזון תש"פ. נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש, שבעזרת השם יביא מלא בשורות טובות, ישועות ונחמות. יום ראשון, היי במנחם אב תש"פ, ונלמד את דף קמ"ב במסכת שבת, מרחק 15 ימים ו-15 דפים מסיום מסכת שבת כולה. השתבח שמו הגדול. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.